פניי נעמסום רוח רעה, ששנה. צריך כלי, בדיוק כך. בדיוק. לא, גם למה כי צריך כלי? כדי שלא יש רוח תומה עליו. שיש דם ער, עושה שירותים, נוגע מכונת המגולים, צריך לשים לב. צריך, תדע, עם כלי. לא, אז תשים לב. כשאתה ישן, וכאן מהשינה, אפילו באמצע הלילה, צריך עם כלי. אלא אם כן, עבר חצות בלימוד תורה וכפת השחר, אז אין צריך. אבל אם אדם ישן כרגיל, בבוקר, אפילו כמה 10 פעמים בלילה, של שירותים או דברים אחרים, כל פעם שיקום, שם תדע בלי ברכה. זה סירוגין. זה עלי רוח רע. זה לא צריך. כן. אה? שאין את כל. כן, זה לא, זה הרשש. כך כותב הרשש. כן. לא, תהיית. בקות השחר ולימוד תורה זה כמו תיקון חצות. בקות השחר ולימוד תורה זה כמו תיקון חצות. או תיקון חצות או לימוד תורה, זה היינו אח. אתה לא זוכר. אם אדם רק אמר בקות השחר לבד, או לימוד תורה לבד, זה מברכים. אבל שניהם גם יחד לא מברכים. טוב. משהו פלט? לא, סובב ברכות להקל. זה משקה? סובב ברכות להקל. כי לפי רבנו חנאל זה נמאס. לפי רבנו חנאל זה כמו שאתה אוכל רוק, אתה לא יכול לברך. לכן אי אפשר לברך. על זה עצמו אי אפשר. לפי משהו אחר כן. על זה עצמו אי אפשר. הלכה ככה, בסיכום ההלכה היא ככה. אדם שהכניס אוכל לתוך הפה שלו ולא בירך, אם זה אוכל שלא נמאס, יוציא ויברך. נכניס פה חזר לפה שלו. נכנס לתפוח, לא יעס לו כלום, יוצא מיד החוצה. שקד, משהו, דברים יבשים. אם זה דבר שכבר נמאס, כמו שלעשו אותו כבר, או שהוא פרי רך מאוד. משהו, כן, שאי אפשר לפלוט, שים אותו בצד ויברך. אם אי אפשר גם לשים בצד לברך, כגון שזה משקה, או ששם הרבה אוכל בפה, והוא, כמו שאומרים, הוא יחנק אם אין לו מקום גם לדבר. אז פה יש שתי דעות. דעת השולחן ערוך ברוב הפוסקים, יבלה, ולא יברך. דעת הרמה, כמו דעת הראב"ד והראש, יבלה, ואחר זה יברך. אחר ראשונה. להלכה, כמובן כמו מרן. ספק ברכות להקל. יבלה, ולא יברך. אם הוא יראה שמיים וירצה זאת חסידות לעצמו, יפלט. ואז הוא לא נהנה מהרמה זה ולא בחר, אפילו לבדי ראב"ד, כי הוא פלט. אבל מה שאמר רבן ישחי שיערר זה לא מספיק, זה לא מעלה ולא מוריד שום דבר. ראשית, הדין של ערעור לא מוסכם. שנית, אפילו לפי דעה שאומר שערעור מועיל במקום אונס, אני מניח שיכול לדבר. פה לא יכול לדבר. ערעור כדיבור במקום שיכול לדבר. אין שום בעיה. אם אחרי הוא ממשיך לאכול, אז יברך אחר כך לכל הדעות. על ההמשך שהוא ממשיך לאכול. כאן מדובר שזה הסיום של האכילה שלו. לא צריך לכוון, זה מלא עולה רמה שאכל לפי הראב"ד. כן, אפילו בלי שיכוון. יכול להיות שכן, לא, מה פתאום, די מספיק. לפי הרמב״ם, הרמב״ם בעצמו כותב פה שבולע. מה זה לפי הרמב״ם? הרמב״ם בעצמו כתב פה בולע. מה לפי הרמב״ם? כמו שהסברתי לכם, פה לא שייך דין הרהור בכלל, כי פה הרהור כדיבור דמי אז במקום שיכול לדבר, פה לא יכול לדבר. ולכן כל הראשונים אף אחד לא אמר הרהור, אף אחד לא חלם על הסברה הזו. חיכו לבן ישחי שיגיד את הסברה הזו, זה לא ייתכן, זה פשוט מאוד. צריך לומר שלא שייך פה דין הרהור. עכשיו נלמד קצת מוסר, ונגיד מוסר השכל חשוב, פתיחת השנה החדשה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שפה אנחנו חוזרים על 5 חומשי תורה, מתחילים את התורה מתחילה, אחרי שסיימנו אותה בשמחת תורה, והתורה פותחת בראשית. בראשית, אומר רש"י, אמר רבי יצחק, היה ראוי שתורה תפתח בפרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, שזו המצווה הראשונה שנצטוו עם ישראל. ולמה פתח אותה בבראשית, במעשה בריאת העולם? בשביל לומר לך, לא נברא העולם, כל הבריאה הזו, היא אור, היא רקיע, תוצאי הארץ, יהיו מאורות רקיע השמיים. כל הבריאה הזו כולה לא נעשית אלא בשביל עם ישראל שנקראו ראשית, שאת התורה יקבלו אותה שנקראת ראשית, בראשית, בשביל ראשית. אם יבואו לנו אומות העולם, אתם גזלנים, אתם חמסנים, כמו שהיום יש כאלה גם לא יודעים אפילו שמגיע למרת ישראל בכלל, אנחנו גנבנו, חמסנו, פלסטינים שלהם הארץ, מאיפה שלהם הארץ? תאמר להם, שמה, הארץ שייך לקדוש ברוך הוא. בראשית ברא אלוהים לשמיים ואת הארץ. הכל שייך לקדוש ברוך הוא. והוא ירצה, ייתן את זה למי שירצה. ברצונו נתן אותם לאומות העולם, ברצונו נתן להם לנו, אין בזה, יש בורא עולם. מי אומר את הדברים האלה? מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא. אני חושב שהכל נברא, הכל לבד. כמו הטיפשים, הכופרים. ממש הם טיפשים. איך אפשר לקבל דבר כזה? אנשים שהם מכובדים, אנשים שהם עושים את מה מבינים, אומרים לך, העולם הזה נברא לבד. תאר לעצמך, למה לא ראינו שום דבר מאז שנברא העולם, עוד שנברא לבד. הרי כל דבר, כל המדע בנוי על הוכחות. לא על אמונה, על הוכחות. אנחנו רוצים להוכיח, תוכיח, 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 תוכיח. זה כביכול הם אנשים נאורים. הם לא מאמינים, הם רואים בעין, הם מוכיחים. וכל הדיבורים שלהם אין להם שום הוכחה לדבר. קרה דבר כזה מאז שנברא העולם, יצור אנוש ראה דבר שנברא מעצמו, אין דבר כזה בשום מקום בעולם. שדבר שהיה ריק, חלל, יש, נברא יש מעין, מכלום. אנחנו להודות, יש בורא עולם, אנשים מחפשים את האמת, כל העולם מסתובבים, יש לך תנך, פסוק הראשון. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה הכל. אין לך שום שאלה, אין לך מה לחקור, אין לך מה לחפש, חבל לך על הזמן. יש בורא לעולם. ואברהם בגיל 3 הכיר את בוראו. אברהם אבינו היה בגיל 3, ואלה בגיל 80, 90, נקראים פרופסורים, נקראים זה אלה. שיש להם את הרעה, הם יודעים את האמת. כמה שאדם חוקר יותר את העולם, רואה, מוכרע שיש פה מיד מכוונת. כל אלה הגדולים שהם חוקרים, מדענים גדולים מאוד, אסטרונומים, זה, הם בטוחים שיש בורא עולם. אבל הם פוחדים להודות בכך, שאם כן זה יחייב אותם הרבה דברים. הם רוצים להיות חיי הפקרות, חיי הפקר, שאף אחד לא נמצא עליהם. זה הסיבה, הם שקרנים פשוט, מדעים ושקרנים. אבל התורה היא תורה נצחית ואמיתית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כל העולם הזה, כל הבריאה הזו נבראה רק בשביל דבר אחד. בשביל התורה שילמדו אותה עם ישראל. כל ששת ימי המעשה תלויים ביום השישי בסיוון, כמו שהפסוק אומר, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, השישי בסיוון. שעתידים ישראל תורה לקבל אותה. ואז אמר הקדוש ברוך הוא עשה תנאי מעשה בראשית. אם התורה יקבלו עם ישראל, אז בבקשה. ואם לא, הרי אני הופך עולם לטוב עבור מחדש. ולכן בשעה שחזר השם יתברך כל אומות העולם, כל אחד לא הסכים את התורה לקבל, כל אחד בטענה שלו, הארץ הזדעזעה, כתוב ארץ יראה, לפני שחישב העולם גמרנו לחזור עולם לטוב. עד שעם ישראל, עם אחד אמר נעשה ונשמע, אז שקעת ארץ יראה ושקעת. זה יום השישי בסיוון שבו את התורה קיבלו את עם ישראל. אדם צריך לדעת שאם הוא נברא בעולם ויש בורא עולם וזה ברור, אז גם כן יש סיבה שהוא נברא. אין דבר אל אדם נברא סתם. טיפש יגיד סתם, כל דבר יש לו סיבה. עובדה, אתה רואה עץ, יש לך דומם, צומח, חי, מדבר, זה יהודי, אין דבר כזה. סיבה לכל דבר. מה הסיבה שאדם נברא? רצה השם לזכות ישראל, נפרח בהם תורה ומצוות. זה הכל, שנזכה לעתיד לבוא אחרי 120, הנשמות שלנו יבואו לקדוש ברוך הוא, אז לא יקבלו את ההנאה הרוחנית, הנצחית, בחסד, כי אדם לא רוצה לקבל תמיכה. אדם לא רוצה לקבל צדקה. כל אחד תציע לו צדקה או עבודה, אני רוצה לעבוד. תן לי מזכורת. אדם מתבייש לבד. היום בדוח שלנו לא מתביישים, רוצים דמי אבטלה. אבל אדם רגיל, נורמלי, אדם שהוא עם שכל שפוי, מה, אני אקח תמיכה? למה אני אקח תמיכה? אני אעבוד, אני ארוויח. אני רוצה לעבוד, תן לי עבודה. ככה אדם רגיל, ככה אדם שפוי, ככה טבע האדם. למה נזכה... הנשמות שלנו יקראו, יהנו מזיו השכינה בחסד, בזכות. אז מה עשה השם יתברך? את הנשמות האלה מוציא אותם לעולם, ברא את האדם, וציווה על הפירור רבו, ואז יביא עוד אדם, עוד נשמה, עוד נשמה, עוד נשמה ששם ברא אותם. וכל אותם נשמות יעשו, יקיימו את התורה ששם נתן לעם ישראל, נתן אותה כדי שזה יהיה אבן הבוחן, עבור העבודה הזו, תקבלו שכר. זה בקצרה. בקבלה יש הרבה דברים הרבה יותר עמוקים. אבל פחות או יותר זה ככה. אדם הוא פשוט מאוד נברא בעולם הזה כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם יתברך, זה הכל. כמו שאדם עושה מכונה, מכונת כביסה, וזה מכונת, מכונת חינה, וכל אחד מכונה אחרת. בשביל מה? כדי שזה יתחרן, וזה יחבש, וזה ככה. יש לו תפקיד, לאותה מכונה יש תפקיד. גם האדם שהוא המכונה הכי משוחררת שבעולם. יש תפקיד בעולם. מה התפקיד? לשמוע תורה ומצוות. מה התפקיד של אומות העולם? לדאוג לכך שעם ישראל יוכל להתקיים מבחינה גשמית. שעה שישראל עושים מוצאונו של מקום, וראו זרים צונכם. זה מה שאנשים טיפשים, תמיד אני חוזר על זה. מראה אומרת, חוכמה בגויים, תאמין. תורה בגויים, אל תאמין. בדיוק אתה יודע, יש אחד יודע מהרשה ועל פה. כומר, גוי, אל תאמין. יש אחד פוסק, ספק ספקות וזה, והוא לומד באנגליה, גוי. הוא לא, לא יכול להיות, אין דבר כזה. לא יכול גוי ללמוד תורה. לא יכול, לא ידבק לו, לא ייכנס לו. לא ייכנס, הוא ילמד אולי את המילים בעל פה, אבל להבין, לא יכול להבין, אין דבר כזה בעולם. גוי שערל, שהוא לא התגייר, הוא לא יכול ללמוד תורה בשום אופן. חסר לו, כמו שאנחנו מבינים היום במחשבים, אתה מכניס איזה דיסקט, אומר לך, אבל חסר פה במחשב הזה איזה דבר שיפעיל אותם, פה צריכים עוד נקודה, פה צריך עוד איזה ג'וק, קוראים לזה, עוד איזה משהו, ואי אפשר שיעבוד זה בלי זה. אני אומר שאפשר. שחק עליך בעל המאמר, לא יכול להיות, צריך את זה. ככה גם כן לגבי לימוד תורה. התורה ניתנה לעם ישראל בשישי בסיוון, ניתנה דווקא לנשמות שעמדו על הר סיני, וזה הם, והם קלטו אז את אותו קודים, אותו קדושה, שמאפשרת להם ללמוד תורה. אומות העולם שלא עמדו על הר סיני, אמרה אומרת, לא פסקה זוהמת נחש מהם. עם ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמת נחש מהם. החטא של האדם הראשון שהטיל זוהמה בחווה שאם כל חי, הזוהמה הזו פסקה מעם ישראל, ועכשיו יכולים לעסוק בתורה. אחרי שעם ישראל יזדכך על ידי העינוי במצרים, 50 יום עד חג השבועות, שיתארו והתקדשו, הם הגיעו לדרגה הזו שיכולים לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, וביום מעמד הר סיני קלטו הנשמות דברים שמאפשרים להם אחר כך ללמוד שבת לעסוק בתורה. כמו אדם מקח ריסוס מרסס. אז כל העדר מתמלא פה ריח. כל אחד קולט, מי שקרוב יותר, מתר. יאמר אדם, עניתי בבית שלי, וגם אני קיבלתי ריח. תצחק עליו, איך קיבלת ריח? יססו את זה פה, בחדר הזה. איך הגיע אליך בסוף העולם? תאמין לו, תצחק עליו. זה דבר גם פה. יגיד לך, אגוי, גם אני הייתי מתן תורה. איפה היית? היית בבית שלך. לא היית במעמד הר סיני. המזוהר אומר, והנשמות של גרי הצדק, כן עמדו על הר סיני. כל אלה שסופם להתגייר, כן עמדו על הר סיני. אלא תלוי שם מתלת הלב יקאי. אם יתגיירו, ירוויחו. לא, זה בחירה חופשית. שעד שהוא עמד על הר סיני, ולמד תורה, הכל יכול לבזבז. אפילו שם משמתו עמדה על הר סיני, הוא יראה תמיון. אבל זה בחירה חופשית. מי שלא עמדה נשמתו על הר סיני, לא יכול ללמוד תורה, אין דבר כזה. לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בלידאום הללויה. תורה בגויים, אל תאמין. חוכמה בגויים, תאמין. אתה יודע, פלוני, הוא מדען גדול, יודע המון דברים באלקטרוניקה, תאמין, יודע ברפואה, תאמין, יודע בחקלאות, תאמין, כי אומות העולם נבראו בשביל זה, לחקור את העולם ולמצוא תרופות ולמצוא חקלאות, כל הדברים הגשמיים, כדי לשרת את עם ישראל שישבו ויעסקו בתורה. אומר לך אדם, איך אפשר לעולם בלא בורסי, בלא רופא, בלא רומן, בלא חיית, ולא יש מחשבים, היום ולא יש נהג אוטובוס, ולא זה. נכון, אי אפשר לעולם בלא זה. עולם כמנהגו נוהג. אבל למה תהיה אתה יהודי שיש לך כזה קוד בנשמה שלך שאתה יכול ללמוד תורה, אתה תהיה אותו טיפש, תלך ליד נהג, תהיה אתה יש מחשבים, תהיה אתה יש הכי חשוב שבעולם הבעלם הגשמי, אבל אתה מפסיד את התורה שלך. אתה יכול להיות כמותם, הוא לא יכול להיות כמותך. משל למה הדבר דומה? יאמר אדם, אני רוצה להיות בגן חיות. ראיתי את האריה, ראיתי את הקוף, יפה החיים שלהם. שימו אותי בכלוב יחד איתם. אני אחיה בג'ונגל יחד עם החיות. אוכל מהעשבים, יחד איתם. אז כן, נגידו לא שפוי. קח אותו לפסיכולוג. למה? איזה טיפש יש לך כזה, אפשרות הבן אדם, מבין, תהיה בגלל חיות. זה מסכנים החיות, חסר להם דבונה. אין להם בינה, מה שיש להם זה ככה. אתה יכול לדבר, הם לא יכולים לדבר. אתה יכול ללכת על שתיים, ללכת לרוץ, כמה שהקוף יכול, רק מחכה את הבן אדם. אתה בן אדם. איזה שהוא טיפש, אותו דבר גם פה. יהודי שיש לו נשמה שנדד לאם יהודיה, שהוא ילך ויבזבז את הזמן שלו ויחכה את אומות העולם, ילך כמה שיעשה דבר הכי חשוב בעולם הזה, זה עדיין אפשר על ידי מישהו אחר. אפשר על ידי אחרים. ללמוד תורה אי אפשר על ידי אחרים, רק אתה. זה הטעות שלנו, הצרה מפתה אותנו. תורה בגויים, תאמין, אל תאמין. אתה יש לך אפשרות יותר מכולם, לכן יוצאת כל יום מהחורד מנהמת כיונה. אוי להם לבנים, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. התורה נעלבת. אומרת, תראו הבנים האלה, עבדו על הר סיני, יש להם את הכוח, המעלה הגבוהה הזו, שכים לעסוק בתורה, ומה הם עושים? הולכים, עובדים כמו אנשים פשוטים. את בנם בזבזים בדברים. זה מה שרבי שומר יוחל, אבא שלום, שיצא מהמערה, ראה אנשים חורשי, אמר, אפשר שיחרשו אנשים טיפשים על זה. העולם כמנהגו נוהג, אבל המראה אומרת, בזמן שעושים רצונו של מקום, אז יראו זרים צונחים. לצערנו, כשאנחנו לא עושים רצונו של מקום, החטא גורם, אז הזרים לא רוצים לראות צוננו. אז אנחנו שלא בטובתנו, אנחנו ננצים להיות רופאים לעצמנו, ולהיות מנהלים, ולהיות זורעים וחורשים, אבל זה העוון שלנו גרם את זה. עוונותינו היא תועל. אם היינו כולנו הולכים, עוסקים בתורה, לא היה עוונות, לא היה עוונות, לא היה צריך את כל הדברים האלה. היינו כולנו נשבים עוסקים כמו מלאכים, היינו ממש ביני מלאכים אמיתיים, מרגישים מה זה מלכות. יש מי שחושב, מה אני אתן למישהו, הם רואים כבר. מי עובד עבודה יהודית? כל מביאים פועלים זרים, מי רוצה לעבוד עבודה? פוס, פוסים. גם בוס עדיין, גם להיות מפקד של איזה קבוצה שעובדים, קבלן או משהו כזה, גם זה מהרמה נמוכה. יש לך, אתה מוח יהודי, יש לך נשמה יהודית, אתה יכול לשבת לעסוק בתורה, בני שב, תעסוק בתורה, תורת אמת, כמה יש לה. העולם כולו נברא בשביל זה. העולם כולו נברא בשביל ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. ומה אנחנו קוראים את זה ברש"י, במדרש, אומרים סדר היום. אומר, העולם נברא וזה המטרה שלו, ואתה הולך משנה את המטרה של בורא העולם. זה כמו אחד טיפש שיש לו מוכן כביסה בבית, והוא אומר, אני לא רוצה לפעול אותה ושהיא תחבס, אני רוצה שהיא תתחן. הוא אומר, לא אי אפשר, זה מיועד בשביל לחבס. הוא אומר, לא, אני עושה אותה בשביל סיבה אחרת. תעשה מה שאתה רוצה, זה לא יפעל לך. אדם נברא בשביל פעולה אחת, הוא עושה דברים אחרים. הוא אומר, תראה, זה לא אי אפשר. בינתיים זה הולך טוב. חכה אחרי 120, נפגש אחרי 120. אז אדם נפגש עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, בני, עסקת בתורה? קבעת עיתים בתורה? אז מה יגיד בן אדם הזה? יגיד, אני הייתי, הלכתי לעבוד, אבל לא נבראת בשביל זה. עשתה פעולה אחרת, לא נבראת בשביל זה. מה עשית לחיי נצח שלך? אדם, אז יבוש ויעלם, יעמוד ככה. נגיד, לא חבל באמת. ואז אין אפשרות חזרה. לכן יפה שעה אחת קודם. פשוט בראשית, שוב פעם חוזרים חזרה לתורה מראש. כל אחד צריך כמה שיותר להתחזק בלימוד תורה. כמה שיותר להוסיף שעות לתורה. כשיש לו שעה, יש שעתיים, שעה, שיהיה ארבע. עוד דקה, עוד זמן שלא יהיה בטלה, שלא יהיה זמן ריק. כמה שאפשר לצבור. אם חכמת, חכמת לך. אם אדם יהיה חכם, אדם יושב לומד, עושה עוד מצוות. רק צובר לעצמו. רק זה ניקוד יותר גבוה. יש לו בעולם הבא הרבה יותר. אם היינו רואים את השכר בעולם הבא, לא היינו עוזבים שנייה אחת את הספר. לא היינו עוזבים שנייה אחת את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו לא מאמינים כל כך כמה השכר. אנחנו רואים דברים גשמיים יותר, שזה כביכול על המקום ומזומן. אז אנחנו מעדיפים אולי לפעמים, תראה פה, יש שנה על המקום. על המקום. אמרתי לכם פעם, יהודי לא יסכים למקום מצווה שיש לו. לא יסכים. אני אלך את פרחוב אחר כך, אפילו אחד לא שומר מצוות. תראה, אתה לא שומר מצוות וזה. אני מוכן לקנות כל המצוות שיש לך. עשת פעם איזה מצוות, חסד, כבוד אביהם, עניינים, אל תשלו כל אחד. אפילו קנים שבאך, מצוות כרימון. יש לך שם מצוות. תמכור את המצוות שעשית. תן לך סכום גדול. אף אחד לא יסכים למקום. מי יסכים הוא טיפש. אבל בני אדם מוכנים לבטל מצוות בשביל כסף. מצווה עתידית, הוא לא יעשה אותה. למה אתה יפעיל בציבור? התעסוק. מה התעסוק? כסף. הייתי, אני שפותח עד שעה מאוחרת. אני לא יכול לבוא לשעות תורה. אני לא יכול לקיים את המצווה הזו. לא את המצווה הזו. למה? כסף. שיריד עכשיו באיזה מקום, אני צריך לנסוע לחוץ לארץ, לכן אני פתלתי את חג הסוכות. ומה אני אעשות? זה יצא בחג הסוכות. אני לא יודע, זה שם, כל החרים שלי יביאו שם את התוצרת שלהם, אני אפסיד, אני נסעתי. איפה חג הסוכות? איפה ארבעת המינים? היית בין הגויים? אני נוסח, מה נפת? אתה מוכל למכור את ארבעת המינים ששנה שעברה? קיימת? לא. אז למה אתה מוכל למכור של השנה? לא לקיים אותה בכלל? היצרה הוא חזק מאוד טרם שאדם ננקל ברשותו. אם אדם כבר גבר עליו, וקיים את המצווה, היצרה חלש בה. אז הוא מרמיץ, בוא נאמר ככה, אז האדם גובר עליו, מה פתאום למכור? אבל לפני שאת המצווה עשה, היצרה הוא חזק. אנחנו צריכים הרבה מאוד להתחזק. זה לא דבר שהוא קל, לא דבר שהוא פשוט. אנחנו רואים אצלנו בפרשה השבוע, כשאנחנו אומרים לאדם הראשון מצווה אחת. זה מוסר השכל גדול. אומרים לך אנשים, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל כל כך הרבה מצוות, אם היה מצווה אחת, הייתי מסכים. זה לא נכון. לאדם הראשון הייתה רק מצווה אחת. מצווה אחת בלבד. הכל היה מותר לו לעשות. היה מותר לו הכל. מכל עץ הגן הכל תאכל. לא עריות ולא שום מצווה לא הייתה מתרג מצוות. רק דבר אחד. אפילו רציחה לא, 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 לא נאסר עליו. רק אחרי ש... ש, ש, ש לא, גם קין לא. רק אחרי שנוח. אז נצבו על הרציחה. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. כשיצאו מן הטבע, השם ככה ציווה את נוח. לפני כן, אין כזו מצווה. אין כזו מצווה. אין כזו עבירה. אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת. פרי אחד אל תאכל ממנו. ולא עמד. ללמדך זה לא משנה אחד או הרבה. זה לא משנה הכמות. אם אדם במחשבתו הגמורה הוא מבין שזה סכנה, הוא לא יעשה. אין דוגמה. כולם מבינים בשכל, כי הם שכנעו אותנו, שמי שיגע בחשמל הוא יתחשמל. זה משנה בבית יש לך 10 שקעים, 20 שקעים, מיליון שקעים, זה לא משנה. כאשר אתה יודע שזה סכנה, לא תגע בשום אחד מהם. לא יגע בשום דבר, אני לא אכניס מזלג בשום שקע. אפילו יהיה לי בבית מיליון שקעים, אני לא אקח מזלג לכם, לא פה, אבל זה יש לך 1,000,000,000, מה זה משנה? אני מבין את זה שכולם בשבילי זה כמו אחד. אם אדם מבין סכנה לעשות עבירה, או עכשיו לבטל מצווה, זה לא משנה מה זה הכמות של המצוות או הכמות של העבירות. הוא מבין שזה סכנה בשבילו, אם יגע או לא יגע. מה הוא יישגע, יגע? מה זה משנה כמה כמות? אבל היית צערה אומר לך, תראה אם זה היה מצווה אחת, טוב. כמה יש לכם מצוות? כמה אתם צריכים? אני לא יודע, אי אפשר. זה שקר, זה לא מחשבה נכונה בכלל. אדם הראשון יוכיח לך. כשאנחנו ברא אותו, אתה לא מצווה אחת. לא תרגע מצוות. אמר לו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. בוא אחר. ללמדך היצר הרע, אם הוא מתגבר על האדם, אז אפילו מצווה אחת יכול לקחת אותם ממנו. ואם אדם גובר עליו, אפילו יש לך תרייג מצוות, שמור את כולם. לא יעבור שום אחת מהם. למה אדם חוטא? אותה שעה שהוא חוטא, הוא שוכח שיש סכנה. הוא חושב שהוא יסתדר עם משהו, עם לו איזה סברות להקל. נכנסה בו רוח שטות, הגמרא אומרת. הוא אותה שעה נעשה שוטה. שוטה חושב שהכל... הכל, 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 הכל פשוט. הוא לא מבין, חסר דעה. קטן, יכול לגוע בחשמל פתוח. הוא לא מבין, מסכן. שוטה. אין לו דעת. גדול, מבין. אדם שעובר עבירה, באותה שעה נכנסה בו רוח שטות. מה פירוש רוח שטות? באותה שעה נעשה שוטה, וחושב שאף אחד לא רואה, זה לא סכנה, זה בסדר, זה מותר. בורא עולם אומר לך, כשבחור אומר לך בפירוש, אל תחלל שבת, חתל מלאכות שבת. איך אתה יכול לעשות את הפעולה הזאת? שוטה, זה הכל, אישה להבין אחרת. הוא יודע שזה אסור, והוא עושה. הוא סומך, כנראה זה פה דיעבד, פה ככה, זה היתרים, סברות, עניינים, מותר. אדם יכול להיכשל צעד כל צעד ושעה. רק מי שזוכר את הסכנה שבדבר כל הזמן, הוא עובר תחת העולם הזה בשלום. מה להסתכל, מה אני צריך להסתכל, מה אני צריך להסתכל, ספקות, ספקות. אם בא לך כזה יצר, טוב, זה אפשר, זה ספק ספקה, זה חומרה, זה לא... לא, עזוב, אם זה אסור, אז זה אסור. לא, הרב הזה מתיר, הרב הזה ככה, פתאום כל הרבנים המתירים, הוא סומך עליהם פתאום, מה קרה? מה העניין? יצר החזק, יצר המנטל, נעשה לב להשמין אותנו, נעשה אותנו לפתות. לפתח אתה תרובץ, משעה שלם נולד, עד שעה שדם נפטר. וצרה עומד על ימינו לסתנו כל הזמן, לא לעזוב אותו. רק אם אדם גובר עליו, עוד פעם גובר, עוד פעם גובר, אז אברהם יעזוב אותו. אבל אם אדם השלום יקנע לו, אז אין לו תקווה יותר. לכן צריך להתגבר מאוד מאוד על כל החשק, כל התאווה הפרטית, והכלל שבדבר, שיוויתי השם ונגדי תמיד. אדם ישים מול עיניו, כשבחור עומד מולו, מסתכל עליו, מה יגיד עליו? אמרה אומרת, שבשעה שיוסף הצדיק בא, אשתו של פוטיפר, כתוב, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אחד אמר שהתכוון לדבר עבירה באמת. התפתה כבר, פיתתה אותו. באותה שעה נדמתה לו דיוקנו, דמות דיוקנו של יעקב אבינו עליו השלום. כתוב, ויבוא אותיות אביו. ראה את אביו כאילו בהקיץ עומד מולו. אמר, אתה יודע? ככה עומד יעקב ועומד לו מולו. אתה יודע יעקב, יוסף? אתה רוצה שכל השבטים כולם יהיו כל אחד חלק בית ישראל ולך לא יהיה? אתה רוצה שכולם אליהם שחקוקים בחושן של הכהן הגדול ולך לא יהיה זכר? ואז עמד ונרתע ואת העבירה לא עשה. אם היה יוסף מדמיין את זה מעצמו בלי שחשבו משמיים זכות אבות, הוא גם כן לא היה חוטא. אדם שוכח באותה שעה מה הוא מפסיד עבור הנאה של חולפת של שנייה, מה הוא יכול להפסיד? אמרה אומרת, אפילו על שיחה קטנה שבין איש לאישה אדם יתן שכר. אין לי דין וחשבון. מה אני חושב לדם? הוא אמר איזה שתי מילים, מילה, זה בסדר. הוא ישמע את זה עוד פעם, אחרי 120, יעבירו לו את זה באוזן שלו עוד פעם. אם אתה שומע, ככה אתה אמרת, אז תחשוב לפניכם, אל תדבר יותר מזה סתם. לצנויות, לשון הרע, איסורים, נבלויות, הפה מדבר, 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 בלי סוף. יש מיקרופון שמקליט כל דבר. אוזן שומעת. דם למעלה ממך, עין רואה והאוזן שומעת. כל מה שאדם מדבר בעולם הזה. תדבר הרבה דברי תורה, ישמעו לך הרבה דברי תורה. ישמעו לך הרבה דברי תורה. מה ישמעו לרבות יוסף שהיה הרי 120? כל השעורים שלו. כל היום השבטן שעורים. מגיל 0 עד גיל, אורך השם, שהם שייכים ממלכתו. ממשיך, כל היום שעורי תורה. אין מלה ישמע משהו אחר, רק דברי תורה. זה טוב. השלום ישמעו לאדם דברים בטלים, דברים של איסורים, אחד אני יכול לעבוד ולשמוע. הוא אמר את זה. הוא אמר. הוא אמר עוד עשורות, בורה. לכן על זה הדרך. כדי להתגבר על היצר הרע, צריך בכל דרכך דעהו, צריך להעמיד את השם מול עיניו, להעמיד דיוקנו של אבים מול עיניו, שכל הזמן יראה מישהו מסתכל עליו. יש עליי השגחה פרטית, איפה שאני נמצא? אפילו במסתרים הכי גמורים, כשבחור רואה, חוקר כליות ולב. כשאדם מקבל את ההנחה הזו, הוא לא בא לידי חטא. כשבחור מאדם הראשון, והתחבא האדם מפני השם אלוקים. האדם מתחבא בגן. אנחנו צוחקים. מתחבא. מה זה, מחבואים? אומר לו, אייקה. אייקה, איפה אתה? עכשיו אני לא יודע, אני לא רואה איך אתה חושב. אבל מה אתה רוצה? אומר, מן העץ הזה. איפה אתה יודע? איפה אני יודע? עכשיו שאף אחד לא יודע. בשעה שהוא שתה מאחד מעץ הדעת. אף אחד לא ראה, רק חווה. אז מה, היא הלשינה? הלכה אמרה, סיפרה לקדוש ברוך הוא. מאיפה יודע על החשב החום, מאיפה יודע מה שעשה? היצרה טמטם אותם. הנחש, זה לא נחש. זוהר אומר, שהיצרה נכנס בדמות נחש, בא בתוך החיה הזו. וככה הוא התחיל לדבר וכו'. למה נחש נענש? כי הוא היה כלי ששימש את היצרה. זה הכל. אבל זה סתם היצרה, הוא שבא. הנחש השיעני והאוכל, הוא בפעם הראשונה שהחתיד הבן אדם הראשון, זה אדם וחווה. עכשיו הוא יבוא לאדם הראשון, יקשה לו. הוא מתכנן. הלך לחווה עם מספר 2. היא לא שמעת הציבור עם הקדוש ברוך הוא. אותה אדם ציבה. השם ציבה אדם הראשון. עדיין חווה לא הייתה. אמר לו, ביום אכולך ממנו מות תמות. אדם, כשהשם ברא את חווה, אמר, מסתבר לי שגם בשבילה נאמר. למה? ויהי בן השם תצלה, בנה אותה ממנו. האישה נבראה מהאדם. בן למן דאמר שהיה גוף אחד, חלקתו לשניים. בן למן דאמר צלה זה צד. ולמדבר צלע, זה צלע כפשוטו. לכל התדירות, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. הרי לא הייתה בריאה חדשה. השם בנה את הצלע, פיתח את הצלע, עשה ניתוח כזה, ומזה נוצרה האישה. כי האדם הראשון מבין בסברה ישרה, שבאמת גם חווה מצוות, למרות שלא קיבלה ציווי מיוחד, מה השם ציווה אמר לה, אין פרורבו. אבל הציווי של עץ הדעת לא חזר לשרה, לחשוב פעם לחווה. את מי השם ציווה? האדם הראשון. אבל האדם הראשון מבין שאין הבדל. כי כשהשם ציווה אותו, זה היה איש ואישה ביחד. היא בכלל הוא. אין צורך בציווי נוסף. לכן האדם הראשון אומר לחווה דעי לך, אסור לאכול מהעץ הזה. טוב? אבל האדם הראשון פוחד. אולי תמצא היתרים. תגיד, מה פתאום? השם לא ציווה אותי. הוא ציווה אותך. אז הוא מוסיף לגדר. הוא אומר, אתה יודע מה השם אמר? אסור גם לגוע בעץ. אסור לגוע. שיגע היא לא בעיה. כאדם יכול להתקרב. פתאום אני לא אגע. איך נסתכל? ותרא האישה, פזר גדול. נסתכל. אני מסתכל, בעץ. התאווה ואני אוכל. אז אומרים לנזיר, תרחק מהכרם. שחור שעול לקרמה, לא תקרב. שתובב סביב הכרם, תרחק. בא, עשה גדר אדם הראשון, אמר לחווה אמנו, אמר לחווה, אמר לה, אסור לגוע בעץ. אבל לא אמר לה שזהו גזירה שלו. אמר לה שיש שם ציבה. בא הנחש, ניצל את הפרצה הזו. תהילה הוא בא אליה, אמר לה, למה אתם לא אוכלים העץ הזה? מה קרה? אמרה לו שעשו, שם ציבה שעשו. מה שם ציבה אותך? לא ציבה, ציבה, אדם הראשון. מה, מי אמר לך שעשו? אז היא אמרה לו, זה סברה של אדם הראשון, שזה היה נוח. אבל היא אמרה, לא תגיעו בו. מה, עשה, דחף אותך. נו, קרה משהו? לא קרה כלום. שדעת מה השם, כי יודע אלוקים, אני נפקחו עיניכם, ביתם כאלוקים, את הטוב הרע, הוא רוצה שתהיו כמו, זה הכל. עד בבנות שלו לא רוצה שיהיו מתחרים. משה ראשי אומר, ככה ככה, זה הנחש, זה מה שפיתה אותה. אמר, זה אין שום דבר. זה יקרה שום דבר, לא תמותו ולא כלום. אבל זה קנאה שכשהשם יתברך השלום, כמו שהוא מדבר, לא רוצה שיהיו עוד כמה. כאלה שיבטאים לברוע עולמות. אם אתם תאכלו מהעץ הזה, ונפקחו עיניכם, ואתם כאלוקים את טוב הרע. אז היא פחדה, דחף אותה. קרה משהו? לא קרה כלום. לא קרה כלום, אז גם אני יכול להיות יכולה גברת. אין הבדל בין נגיעה לאכילה, הרי נגעת פה. ואז היא הסתכלה על ה... אחרי שנגעה, מותר, נגיעה לא קרה שום דבר. אז היא הסתכלה על הפרי. ותרא האישה כטוב, כטוב העץ, למראה, נחמד העץ להשכיל. באו לה כל מיני מחשבות, מה היא תהיה אחרי האכילה, איזה דברים תוכל לייצר ולברור, כל העולם הזה כעין וכאפס, כמי מה שיהיה לה אפשרות להתפתח, לגמור. כל זה הצערה מכניס להם במוח לבני אדם, שהם יכולים, אנשים צעירים, מכניס להם מחשבות, שהם יכולים, עוד מה העולם כולו שלהם. אז זה צערים הולך בזה, זה אותו, אתם צריכים הולך לעזאזל. איך, איפה האדם הזה היה? שם דבר, כי לא היה. כמו להם מחשבות, עניינים, בטח, יש בורא עולם לעולם, רבותיי. הצערה, מחשתן את המחשבות, כאילו הוא מלך העולם. תראי איזה מה יש, קסמים, חלומות ורדים, יפים. ותראי האישה, כתוב העז, כנחמד להזכיר, טוב למראה. מה זה? זה הכל, מה זה היה זה הכל? יש אומרים טענה, יש אומרים חיטה, יש אומרים גפן. מה כך יפה העץ הגפן? כפה מה שתקלנו על הענבים, מה ראינו בהם? מה ראית האישה? לא, לא יודע את עצמו, היא ראית מה התוצאות של זה. הצערה כאילו הסביר לה, שדעת מה יקרה. ביתם כאלוהים את טוב ורע. אתם תהיו כבר מעל ומעבר. והאישה לקחה מן העץ ואכלה. אילו לא נתן לה נחש, היא לקחה לבד. ותיקח, פסוק מפורש, ותיקח, לקחה האישה בעצמה, כתפה ולקחה ואכלה. אבל אחרי שאכלה וראתה שהשתנתה מאוד, היא פחדה. אולי באמת שהשם אמר, תמותון זה לא הרגע הזה, זה עוד כמה דקות. אז מה, בעלה יחיה לבד והיא תמות? ותיתן גם לאישה עמה ויוכל. נתנה לו גם לבעל שלה שגם הוא ישתתף. מה, רק היא תעשה את העבירה? אולי זה העבירה באמת. שכולם יהיו כך. תראה, אדם שלא שומר מצוות, כואב לו. אולי יגיד לך שכואב לו, אבל כואב לו מאוד שאתה שומר מצוות. יותר נוח לו שכולם יהיו כמותו. למה? כולם כמוני, כולם עוברי דת. כי בתוך ליבו הוא יודע שהוא טועה והשני צודק. כמו שאמרתי קודם, אדם קשה להודות על האמת, אחר כך הוא יתחייב את עצמו. אבל אם יודעים בתוכי ליבם באמת, וזה מה שמציק להם. אמרה אומרת, עם הארץ, שונא תמיד חכם, בידוע. למה הוא שונא? כי הוא יודע שתמיד חכם הוא צודק. ויש לו עושר בעולם הבא ובעולם הזה והכל. והוא רוצה שהוא גם ירגיש כמו, וכולם נהיה בספינה אחת. כולם נהיה לא טובים. זה אחד שאדם ששרה חווה חווה. היא רצתה, ידעה שהיא טעתה. אבל למה שתתאי לבד? ותיתן גם לאישה עם מה ויוחד. כשברוך הוא פונה לאדם תחילה. מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת, היית צריך לקנות איך אורה לחווה. הנה, היא ראשונה אכלה. למה פנה לאדם הראשון? והוא מספר שתיים. גם הוא לא לקח, היא נתנה לו. חווה לקחה, כתפה מן האילן ולקחה. היית צריך לקנות לחווה. למה פנה לאדם הראשון? היית צריך לקנות לחווה, להגיד לה, המן העץ אשר בעליך אמר לך בשמי שזה אסור לאכול, אכלת? מדוע הוא פנה לאדם הראשון תהילה? התשובה היא, חז"ל אומרים שהאדם הראשון נענש לא על החטא, אלא על התשובה שהשיב לקדוש ברוך הוא. אם האדם הראשון היה משיב, אומר, בוא שהעולם חטאתי, טעיתי. טעיתי. אני נסלח לו. כי יש תשובה אצל הקדוש ברוך הוא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אם אדם עשה כל עבירות שבעולם, אחרי זה מתחרט ואומר, חטאתי, בלב שלם, מודה על האמת, נמחל לו, מחול לאותו עוון. דוד המלך עליו השלום, זה הכוח שלו שהיה. שבא בשעה שהמעשים אוריים, בת שבע, ואוריה חיתי. בא אליו הנביא, נתן הנביא בא אליו, ספר לו סיפור על עני עם כבשה, כבשת הרש, והעשיר לוקח לו אותה, אמר לו, תגיד לי, מה דינו של אותו איש? דוד המלך אומר לו, בבית מוות האיש. אומר לו, אתה איש. דוד המלך יכול להגיד אלף תשובות כנגד זה. מה אומר דוד המלך? חטאתי. מודה. אותה שעה יצא בת קול ואמרה, דוד, מחול לך אותו עוון. נמחל לו עוון. ההודעה הייתה מקרב לב אמיתי. דוד המלך, טעיתי, נכון? לא שמתי לב. היה פה טעות גמורה, אני מודה. היינו אח, אני האיש. אני האיש. אדם הראשון, אם היה אומר חטאתי, גמרנו, נגמר הכל. לא היה שום דבר, הכל היה נמחל לו. כי יש תשובה בעולם, יש וידוי בעולם. גדולה תשובה שמגעת את כיסא, כמו שאמרנו קודם. אבל הוא לא אמר ככה. הוא ברח, קודם כל הוא התחבא. שהוא טעה, אז במקום להודות על האמת, לחפש דבר תשובה מיד, דברי התנצלות להשם יתברך, ותשובה, הוא בורח. הוא מתחבא באיזה, חושב שלא ימצאו אותו פתאום. אחרי שמוצאים אותו, ברוך השם, השם מצא אותו, השם צריך למצוא אותו, הוא מצא אותו, אומר לו, אייקה. אומר, כל כך שמעתי בגן, ואירה כעירום אנוכי ויחווה. אני אומר, כן, זה מה שפחדת מהקול שלי, כעירום אנוכי. מי יגיד לך כעירום אתה? אתה פחדת כבר מהעירום, פחדת מהעבר שאתה עושה. גם זה הוא ברח, לא דיבר אמת. כשאומר לו אדם הראשון, מה קרה, למה עשית ככה? אומר לו, האישה שאתה עם הדנים מהעץ והאוכל. האדם הראשון לא מתחרט, לא מתוודה, לא אומר חטאתי, הוא אומר, אני לא אשם. כמו שהעולם, אתה אשם. למה מתה לי אישה? הייתי אחד, אותי ציווית. אם הייתי אני לבד, לא היה קורה שום דבר. הנחש לא היה יכול לי. אותי אי אפשר לפתות. אבל הבאת לי אישה. אישה, מה אני יכול לעשות? שכנעה אותי, זה אישה, זה אשתי, מה אני יכול לעשות? היא אכלה כבר, לא יכולתי אחרת. מסביר, זו תשובה? זו תשובה באמת? לא, לא תשובה, לא מלוח, לא וידוי, לא כלום. מטיל את האשמה על השם יתברך. כאשר אדם היה משתוקק לאישה, המראה אומרת שאדם בא כל בריאת העולם, כל החיות, כל הבריאות, לא מצא. ולאדם זה כיף גדול, לא מצא עזר, כן, לא מצא. מה עושה השם יתברך? הוא אומר, לא טוב. היות האדם לבדו עסק, לא עזר כנגדו, אני אעשה לו עזר שיעזור לו בעולם. תקפות טובה, אדם הראשון. אתה אומר, האישה שאתה עימדי, אתה יודע איזה, איזה, איזה רווח הרווחת בזכות האישה שקיבלת? היית יושב בודד, היית יושב שמם, אתה מדבר על זה, זה. אבל האדם יציל את האור שלו, הוא חשב שיציל את האור שלו בזה. הוא לא יציל את האור שלו. האדם אמר, ארורה האדמה באדמה אבריך וכו'. אבל היום אנשים פרנסה, 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 מבקשים, ברכות, מבקשים, יושבים. מה, רוב הדברים ש... פרנסה ובריאות. מה אתה חושב? אכלת מעץ הדעת, לא, לא נמחל לך, לא נמחל לאותו עוון. אם השם היה פונה לחווה תחילה, חווה, למה אכלת מעץ הדעת? למה אכלת מעץ הדעת? והיא הייתה אומרת, סליחה. חטאתי, טעיתי. זה לא היה עוזר לה כל כך. מפני שהיא גם החטיאה מישהו אחר. זה בעיה. מי שהחטיא את הרבים או את חברו, לא הסליחה לא כך תעזור לו עד שיתקן את חברו. עכשיו, מה ציפה? ציפה לי תשובה שחטאתי, טעיתי. אז אם האדם הראשון היה כבר מתחרט קודם, והיה אומר חטאתי, עכשיו מה נשאר רק? נמחל לו. החטא של חבר לפני עצמה, מה שעשתה לאדם הוא בא נמחל לו. כי הוא חזר בתשובה בעצמו. לכן השם פנה קודם לאדם, אחרי זה לחווה. כי מי היה פונה לחווה קודם? מה התשובה? התשובה הכי טובה שתגיד, עדיין לא נמחל לאחת. מה התשובה הכי טובה שאתה יכול לחווה לומר? חטאתי. זה לא מספיק. את צריכה עדיין לגרום שגם אדם יגיד חטאתי. כי את גרמת למישהו אחר שיחטא. כל מי שמחטא את מישהו את חברו, זה עוונו חמור מאוד. מפני שיכול את עצמו לתקן, את חברו מה יעשה? אדם שחס ושלום היה לא שומר מצוות לעצמו, אחרי זה חזר בתשובה, חזר בתשובה. אבל אם הוא גם גרם לאחרים שיעשו עבירות, אפילו אם הוא חזר בתשובה, עדיין יש לו בעיה. כל הזמן, כל אלה שעושים עבירות בגלל מה שהוא למין אותם לפניכם, תלוי בו. הקולר תלוי בו. אתה אבינו, יגידו לו. אתה אבא שלנו, אתה למדת אותנו. כמה שיחזור בתשובה, עדיין לא תקן את החטא שלו. אלא אם כן, הולך ומתקן את כל אלה שהחטיא אותם ומחזיר אותם בחזר. וזה קשה. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? קודם פנה לאדם. כשהוא יגיד חטאתי ויתקן את החטא שלו כבר, אז מה נתקן גם האבון שהחטיא אותו, כבר לא החטיא אותו, כבר הוא חזר בתשובה. מה נשאר? החטא שלה לבית. גם היא תגיד חטאתי, גם היא נמחל לה. זה הסיבה שהשם יתברך קודם כל פנה לאדם הראשון, ואחרי זה פנה. כן, כשפוך עד רבה. הוא היה חפץ לשמוע תשובה שאדם יודע, ואז ימחל לו כל האבון כל אחת. כשברכו שפפונה לאדם, תחזור בתשובה בני, זה היה כמעט תשובה תועיל לו. אם היה פונה לחווה בתחילה, והייתה אומרת לו, חטאתי, זה עדיין לא היה מועיל לה. הייתה אומרת לו, זמן שזה יעשה. אני אגיד לך לא, אותו דבר. אני אגיד לך כן, אותו. אבל אחרי שהאדם הראשון עמד במרדו ולא חמר סליחה, אז חטא של חווה חווה יותר גדול. עדיין החטא שלה שהיא גם כן חטאה, וגם חטאה. וגם היא לא מודעה לחטא. הנחש היא שיעני באוכל. אני לא אשמה. היא שצררה שפיתה אותי. זו תשובה. לכן נברא בצררה, נברא בעולם. שיפתה את הבני אדם. אפשר להדליק את המעבר. הנחש, השם לא פונה אליו בכלל. למה עשת זאת? למה לא עשת זאת? למה הנחש לא היה לו שום הנאה. האישה אכלה. רצה לפקוע עיניה. האיש אכל. כי אמר, אישה, מה תהיה יותר טובה ממני? היא תהיה כאלוהים ואני לא יודע שום דבר. אני טיפש. אכל. הנחש, מה הסיבה מה שעשה? אין שום סיבה, אין לו שום הנאה מזה. הנחש לא היה לו, הוא מסית ומדיח לשם ההדחה והסתה. בן אדם שהוא מסית ומדיח, לא מהפכים בזכותו, כי הוא אין לו שום הנאה מזה. אדם עוד אוכל איסור, אכל נהנה. אז יכול להבין אותו עוד, אבל זה ממש להכעיס. הנחש שעשה, היה מסית ומדיח, השם בכלל לא פונה, למה עשתה כן? ישר נותן לו עונש. הנחש אמר, עשתה זאת, ארור אתה, נכון, השדה וכו', על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. הנחש, אין לו הנאה מה שהוא אוכל. כל מה שהוא אוכל, טעם של עפר. תנו לו בשר, טעם של עפר. ככה אמרו חכמים, שהגזרה של נגזרה הנחש היא גזרה חש, חמורה מאוד. למה שהוא עשה עוון כזה, בלי הנאה, לא היה לו הנאה מזה. הנאה היחידה שהחווה תחטא, שהאדם יחטא. אז קיבל הנחש עונש, כמו שדיברתי כבר קודם. הנחש קיבל את העונש כי הוא הסכין להיות הכלי שמקבל את הצערה בתוכו. אני צריך להגיד לנחש שלו, תראה, דרך מכאן, לא רוצה אותך. אני לא מוכן לבוא. לא מוכן להיות שלוחך. נחש שעושה שליח של מצווה, הוא מקבל גם כצערה. הוא היה שליח דבר עבירה. הנחש לא עשה שום דבר, אבל הוא היה כלי שקיבל את הצערה בתוכו. הצערה בא בדמותו, בא בתוכו. אז העונש שלו, ומה הרווחת מכל זה? הלכה איזה רבע, אכלת מצדעת, אתה בעצמך? לא. למה קיבלת את זה? בשביל השדם יחטא. היה לך אינטרס סתם, להדיח אותו. מסית ומדיח, אין מהפכים בזכותו. זה מוסר השכל גדול מאוד, כל המעשה הזה. אתם יודעים, אדם הראשון מי תיקן אותו? אדם הראשון, תיקנו אותו כמה? יעקב אבינו תיקן אותו? יעקב אבינו תיקן את אדם הראשון. דוד המלך תיקן את אדם הראשון. כשבחו יראה לאדם הראשון, כל הדורות כולם, שיהיו מתחת בריאת העולם ועד סופו. בין היתר, דוד המלך. אמר לו זה, הנשמה שלו, ראוי להיות מלך המשיח לעתיד לבוא, אבל הוא לא יהיה נפל. הוא יבוא לעולם, אמו תפיל אותו. הוא לא יהיה לו חיים. גוף בלי חיים. יקברו אותו מיד. אין לו יום אחד לחיות. יצא לאוויר העולם, מיד ימות. יפול, יפול. אמר האדם הראשון, מה זה? למה יהיה נפל? ככה נגזר לפניי. אתה רוצה? תן לו חיים משלך. אמר האדם הראשון, תן לו 70 שנה. מגיע לי 1,000, השם גילה לו. כי ביום, אנחנו הולכים מן היום תמות, זה לא אותו יום. יומו של השם זה 1,000 שנה. יש לך 1,000 שנים לחיות עוד. או, 1,000 שנים זה הרבה. כך, תן לו 70, לא? יש לך 1,000, תן רק 70, אפילו מעשר לו. תן 100. 70. תשאיר 930. תן לו 70. תן לו 70. 70 שנה, דוד המלך יכול לחיות מהאדם הראשון. דוד המלך לא כפוי טובה. הוא יודע שיש לו שנים שלו מהאדם הראשון. אז אנחנו רואים שדוד המלך, כל החיים שהיה, תיקן את אדם הראשון. מה עשה אדם הראשון? אדם הראשון גרם לכך שהביא מיטה לעולם. אם לא היה חוטא, לא היה מוות בעולם. לא היה מושג של מוות בעולם. היו חיים. עולים על זה, עדיין מנשמות בגופים. לא צריכים לטעום טעם של מיטה. כל הצער הזה, לא צריכים. הוא הביא מיטה לעולם, שהמלומות תמות. הביא מיטה לעולם. דוד המלך, אתם יודעים, לא היה יושן שתין נשמי. למה? שלא יטעום טעם של מיטה. ויטעום, מה יש? ותקן אדם הראשון. אדם הראשון הביא מיטה לעולם. אני, דוד המלך אומר, אני מוכן תקן את האבון שעשה, ואני מוכן להצטער צער כזה גדול, לא לישון יותר משתי נשמי. זה שעור קטן מאוד. חצי שעה, הוא נרדם, הוא התעורר. כך גמרא אומר, מסכת ברכות. שחצי לילה הראשונה, עד חצות, דוד המלך היה ישן וקם. כמו שנת הסוס. לא היה נותן מרגוע לעצמו, שישן יותר מחצי שעה רצופה. זה עינויים גדולים. אבל תקן, אדם הראשון שהביא מיטה לעולם, כנגד זה, שלא יטעום טעם של מיטה. דוד המלך אמר, כמו שהעולם לא עמוד כי יחיה. לא עמוד כי יחיה. מה זה לא עמוד כי יחיה? דוד המלך אמר, כמו שהעולם, אתה הגדת מיטה לעולם, אני רוצה תקן, תקן את האבון של המיטה. לכן אני עושה לי כלל לעצמי, אני ישן פחות משתי נשמי. כדי תקן, אבון של אדם הראשון. ועם זה, כשהגיע הזמן של אדם הראשון ניפטר מן העולם, אמר לו השם, אמר לו, כמו שהעולם, אני רוצה את השם שנה חזרה. אני לא רוצה לקלטת עם דוד המלך. אני נותן לו מתנה, גמרת? לא, לא רוצה. אמר השם יתברך טוב. לך תקבל בחזרה אי אפשר. אבל אם זו דוד המלך, לא יוכל לחיות. צריך לקבל ברצון גמור, לא בכזה צורה. אז כתוב בזוהר הקדוש שיוסף ויעקב השלימו את השנים של דוד המלך. יעקב היה צריך לחיות 180 שנה, והוא חי 147. חסר 33 שנים. ויוסף הצדיק נפטר ב-110, במקום ב-100, במשמע כמו אביו. חסר גם כן 37 או 33, זה 70 שנה שלו. יוסף ויעקב השלימו שנים של דוד המלך עליו השם. ודוד המלך היה עובד השם בתכלית, ונקרא בעל תשובה. המראה אומרת, לא היה דוד ראוי לאותו החטא. לא היה ראוי לאותו החטא. ולמה השם ניסה וניסה אותו וכו'? כדי שאם יאמר לך אדם, מצאנו תשובה ברבים, עם ישראל, בחטא העגל חזרו בתשובה והשם סלח להם. אז יצאו יותר רבים. אבל יחיד שחוזר בתשובה מנהל לנו שהשם מקבל את תשובתו, כלך אצל דוד המלך שהיה יחיד, והשם סלח לו. עכשיו, למה דוד המלך דווקא? כי דוד המלך הוא למעשה תיקון של האדם הראשון, והוא בעל תשובה גמור. לכן שבני האדם יעשו תשובה בזכותו. ובזה שוב פעם תקן את האדם הראשון, שהוא הראשון שלא עשה תשובה. למה הראשון יש לו בעיה בחטא ובעיה בתשובה. בעיה בחטא שהוא חטא, בעיה בתשובה שלא עשה תשובה נכונה. לכן צריך לתקן גם את החטא שעשה, שלא עשה 60-60 נשמי, וגם את התשובה שלא עשה, שהביא תשובה לעולם. דוד המלך לא היה ראוי לו אותו החטא בעצמותו, ויתקן חטא אדם הראשון, לכן עשה מה שעשה. אדם בטעות אחת שעושה, גורם מכשול, לא, מזרעו אחריו, צריכים שהוא תקן אותו אחר כך. האדם הראשון לא היה אדם פשוט. האדם גדול, האדם ענק. זה כפיו שקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. ועם זה, היצר הרע מתגבר עליו. גבר עליו. וזה מוסר השכל לכל אחד ואחד מאיתנו. כשמתחילה עכשיו השנה החדשה, אחרי חג הסוכות, שמחת תורה, השנה החדשה מתחילה. נגמר הדין, נגמר הכל, השנה רבה. שם מתחילה עצם שנה חדשה למעשה. אחרי השנה רבה, אחרי שמחת תורה, שם בראשית, הסתיימה, שם מתחיל שנה חדשה. עד אלול החבא ליום תורה. שנה חדשה. צריך אדם לדעת, לכלכל מעשיו, בצדק, במחשבה, שלא יבוא חשלו מדי חטאים, כי כל חטא קטן, המטבחת היה לו, תראה כמה גרם קלקול בעולם. מה נאמר אנחנו שעוברים כל צעד ושעל, עבירות כאן ושם, פה בטלים מצווה מן התורה, פה המצווה אחרת, פה עוברים עבירות. כמו שאמרתי, אנחנו חושבים שאנחנו צדיקים כמורים, אבל זה המציאות ככה. כמה גורמים גם בעולם. לכן, ישמע אדם, ישמע לקח, יוסף לקח לעצמו, מבריאת העולם, שנבריאה כולה, מתחילו אורחים בשבילנו, ושלא לקלקל את מעשה בראשית. כי כל מה שאדם עושה נגד רצונו יתברך, השלום מקלקל בבריאת העולם. מקלקל כמו שקלקל האדם הראשון. האדם הראשון, לנו נגלה כקלקולו של מה שעשה. גרם מיטה לעולם. מצווה אחת. אנחנו לא יודעים אפילו קשרה במצוות. מה הפגם שלהם? אני לא יודע. אתה יודע כמה הפגם של כל מצווה ומצווה. כמה שכה של כל מצווה ומצווה. אנחנו לא יודעים מה המשקל. אדם לא יודע עכשיו שהוא חי, מה הפגם בכל, הרב הרי כותב דברים נוראים בכל מיני עבירות מסוימים, איזה תיקון צריך להם. מה אדם יכול לחשוב עליהם? מי יכול בכלל לתאר לעצמו כמה פגם פוגם, מאיזה מילה קטנה שהוא אומר או משהו כזה. לכן, זה עכשיו שנה חדשה מתחילה, אז צריך אדם לשים לב, של כל הפחות, כשהתחלה תהיה טובה, התחלה תהיה תמיד בדרך נכונה, אז כמה המשך, זה יגרר אחרי ההתחלה. השלום התחיל כבר ברגל שמאל, התחיל כבר בצורה לא נכונה, אז גם המשך כבר בצורה סתמה גם כן ימשיך עליו ויעלה. לכן, כמו שאמרתי בפת השיעור, דענו שאני אבינו שבשמיים, שמצווה אותנו נוספת לעסוק בתורה, מצוות, מעשים טובים, צריך בכל כוחם להתחזק בזה. ובזה אני קראת את דבי שיחסת כנו. כמו שאמרה ברי אומר, אדם, השתי בוט אדם, דוד, משיח. הוא, אדם הראשון הוא דוד המלך, הוא משיחסת כנו בעזר השם יתברך. זה נשמתו שהאדם הראשון, שהוא היה נברא, והוא יסופו שבא בתיקון של דוד המלך שקיבל 70 שנה ממנו, וגם כן הוא משיח צדקנו, משיח, בן דוד או דוד, היינו אח. זה מזרעו של דוד, דוד המלך, זה לא משנה. זה אותו נשמה שקשורה לאדם הראשון. אדם שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, שמזכה אותנו, שנתחזק, בתורה, בצפות, עשים טובים, נזכה לגאולה של רבי אבינו, אמן. וחם הקשר, אמן, עכשיו בעזר השם אנחנו חוזרים חזרה להלכות ברכות שעסקנו בהם לפני על החיים הנוראים, ונאמר עכשיו כמה כללים ששייכים ודינים ששייכים לברכות הנהנים. חייב אדם לברך לפני שיאכל או ישתה אפילו כלשהו. הגמרא אומרת במסכת ברכות, מניין שצריך לברך לפני אכילה ושתייה? המסקנה של הגמרא, סברה הוא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. הגמרא אומרת שאדם שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, זה חס ושלום כמו שהוא מועל בקודשים. כי פסוק אחד אומר, להשם הארץ ומלואה. פסוק אחד אומר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. איך יכול להיות? סתירה בין שני הפסוקים. משיבה הגמרא שאין אין סתירה בדבר. כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. קודם שאדם מברך, אז אם הוא ייהנה מן העולם הזה, הוא כאילו מעל. להשם הארץ ומלואה. גם כל מה שיש בארץ, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. אחרי שאדם מברך את השם יתברך, מודה לו, והארץ נתן לבני אדם. זה כמו פדיון, הברכה זה כמו פדיון. כמו אדם, שהוא הקדיש משהו לבדק הבית, אז הוא רוצה לפדותו. אז הוא בא לגזבר ופודה אותו. אז אחרי שאדם ברך, אז מותר לו להשתמש. גם יש דעה בגמרא שזה לא עניין של מעילה, אבל זה כמו חשש של גזל. כמו אדם לוקח דבר מחברו בלא רשות. מה אתה משתמש בפירות האלו? אתה משתמש שלך? מאיפה שלך? איפה בא הזרע הראשון? תוצא הארץ. כמו שקראנו השבוע בפרשת שבוע, תוצא הארץ. עץ פרי עושה פרי. זה הכל יצא על ידי הקדוש ברוך הוא. זה לא שייך לך. שייך לך אחרי שתברך. לכן אדם שאוכל בלא ברכה, השלום כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא. אז לכן אסור לאדם שיהנה כלום, אפילו משהו, מן העולם הזה ולא ברכה. אפילו רוצה לשתות מעט, לאכול מעט מאוד. לא שעוק כזית, כלשהו חייב לברך. כל דבר יש לו ברכה ראויה לו. אנחנו למדנו חמשת המינים שמעיד הגן, מזונות, אבל יש דברים בחימנים בורי פרי העץ, יש בורי פרי האדמה, יש שהכל נהיה בדברו. ויש כמו שלמדנו כבר מזונות והמוציא לך מן הארץ. אדם שלא יודע הלכות ברכות, לא יודע, לא למד. הוא לא יכול להגיד, אני אגיד שהכל נהיה מדברו על הכל, ואני אצא ידי חובה על הכל, נאמר שהכל יצא. לא, אסור לו לאכול. חייב ללמוד, ואחרי זה לאכול. רק מישהו למד ולא יודע איך לפסוק, אחרי שלמד, עוד יש לו ספקות. אז הוא אדם שכבר ברך שהכל יצא. אבל אסור לאדם לסמוך על זה שהוא לא ילמד הלכות ברכות, להגיד מה זה משנה, הרי ברכה אחת פותר את הכל. אם אני אברך שהכל נהיה בדברו על כל דבר שבעולם, אני יוצא את החובה. אפילו על לחם. אני אומר שהכל נהיה בדברו יצא. לא יכול סבר כזה לעשות. חייב ללמוד לדעת כל דבר הברכה ראויה לו. זה שהכל, זה עץ, זה אדמה, זה מזונות, זה גפן, זה המוציא. רק מי שהוא למד, ואחר הכל יש לו ספק בדבר, אז אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, להגיד שהכל נהיה בדברו, אם הוא לא יודע להכריע בהלכה. או אדם שכבר בירך, אז אנחנו אומרים, אם בירך שהכל יצא. אבל אסור לסמוך על זה לכתחילה, לא ללמוד הלכות ברכות, ונלכת ולברך על כל דבר שהכל. זה עושה בזה, כמו שאומרים, שחיים תקנו, כל דבר ברכה ראויה לו, הוא לא יוצא בזה, זה חובה. כל דבר שמברכים עליו, צריך לאחזו ביד ימין. כך הגמרא אומרת במסכת ברכות, אנחנו נגיד מלעמוד ב', אחרי בקת המזון, היו נוהגים, קודם מברכים על היין, הרי זה מביאים שמן, מורה שמן ערב, הם מבשמים, פסחים עצמם בשמן. אז אומרת לנו הברייתא שמה, שהם הביאו לו יין ושמן, מי קודם? היין קודם, לפי דעת בית הלל. אחר כך, יברך על השמן. אז כתוב שם בגמרא, אוחז את היין בימינו. למה יין בימינו? לפני שמברכים עליו, אומר רש"י. מה שאלה מברך תחילה, פוס ביד ימין. אחר כך מחליף. ויחל השמן, שם את השמן ביד ימין. כי זה הכלל. כל דבר שמברכים עליו, אוחזים אותו ביד ימין. נכון, זה לא מעכב, מחד דרך, ואפילו לא תפס בכלל. יצא ידי חובה, אבל לכתחילה צריך לאחוז את מה שמברכים עליו ביד ימין, כדי שיהיה חשיבות לברכה. שאתה מחשיב את הברכה, לא מונח לפניך ואתה אפילו לא נוגע בו. איתר יד ימינו, אדם שהוא שמאלי, שהוא, הכוח שלו הוא ביד שמאל. יש מחלוקת בין הפוסקים, האם צריך לאחוז את מה שמברך עליו ביד שמאל, ושהוא השמאל שלו, זה כמו ימין שלנו, כמו לגבי דין תפילין, שאיתר מניח תפילין ביד ימין, כי זו יד כהה שלו. יש אומרים שגם לעניין החשיבות של ברכה צריך היתר לתפוס ביד שמאל. למה? כי אומרים, למה אמרו חכמים שיתפוס ביד ימין? כי שופס ביד ימין, אז הוא אחז טוב. לא כלאחר יד, כי זו האחיזה הרגילה שלו. אם כן, איתר, אם יוחז את הדבר שמברך עליו, אם יוחז אותו ביד ימין שלו, אז האחיזה לא טובה. הוא אחיזה כלאחר יד. וצריך לאחוז טוב. לכן, יחליף. ישים את, 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 את האוכל ביד שמאל שלו, כשהיא הימין שלו. אתה כותב ספר שבולע לקט, שכוס של ברכה, שאוכלים בחנקת המזון, אם מביאים אותו לאיתר, ותפוס ביד שמאל שלו ויברך. ומרן בשולחן ערוך סימן קג הביא דברי שיבולי הלקט להלכה. כתב, יש מי שאומר שאיתר יד ימינו תופס את הכוס ביד שמאל. אני לא הביא על זה חולק. כשלא הביא מרן בשולחן ערוך חולק, אז אנחנו תופסים שככה הוא פוסק להלכה. תראה שלא כותב בסתם, כותב, יש מי שאומר. זה שזה לא מצא את זה בכל הפוסקים או בגמרא מפורש, אבל לא הביא חולק. כשכותב מרן יש מי שאומר או יש אומרים ולא יביא חולקים בדבר, מרן פוסק ככה, זו דעתו להלכה. אבל בסימן תפריש נון א' בשולחן ערוך, זה בעניין של לולב. גם לולב כתוב בגמרא מסכת סוכה, צריך שיהיה לולב בימין ואתרוג בשמאל. מה היא טעמה? המרן אומרת שלולב יש פה שלוש מצוות, אגוד עם איתו יחד ההדס והערבה. שמתם זה גם אנחנו מברכים על נטילת לולב, כי הוא יחד איתו יש עוד שלושה דברים ביחד. אז נכון, לאחוז לולב בימין ואתרוג בשמאל אפילו אחרי הברכה. לא מבעיה בשעה שמברכים, ודאי יתפוס את הלולב בימין. כי מה אומר? על נטילת לולב. אלא אפילו אחרי שגמר לברך, עושה נענועים, עושה הקפות, גם כן יתפוס לולב בימין. למה? כי שם שלוש מצוות נמצאים אחד איתו. מה הייתה? מה? הנטלתה מצווה והנחדה מצווה. לכן לולב בימין ואתרוג בשמאל. אז מה הדין? אדם שהוא איתר, אדם שהוא שמאלי, אם יעשה הפוך או לא. גם שם יש מחלוקת בדבר. בספר שבולע לקט, כמו שכתב ברכות קטע מזון, שכוס שברכה תופס היתר ביד שמאל, כתב גם כן ברכות סוכה, ברכות לולב. כתב שאיתר יד ימינו תופס את הלולב בשמאל. למה? אומר, כשלמה צריך לתפוס את הלולב בימין? שזו אחיזה חשובה, כאילו שלא יהיה כאילו אחר יד. כן, כן, תופס אותו בימין, אם הוא איתר, אם תפוס בימין, זה לא תופס טוב. לכן אומר, איתר יתפוס את הלולב בשמאל, שאתה יתרוג בימין. גם בספר המכתב, מסכת סוכה, והמאירי, והראש, כולם כתבו ככה. שאיתר צריך להחליף, לשים לולב בשמאל, ואת היתרוג בימין. אבל, בספר העיתור, כתב אחרת. אמר, דווקא בתפילין, איתר משנה. כי בתפילין, שם כתוב בתורה, והיה לאות על ידך. אנחנו דורשים ידך, תקרא את זה יד כהה. הרי בספר התורה אין ניקוד. המילה יד כהה, אתה יכול לנקד אותה. יד כהה. תשים קמץ בעיה האחרונה, לא צריכים עוד ה. כהה. למה כי העיה האחרונה לא נשמע, אלא הצליש שלה לא נשמע. אתה יכול לנקד אותה, מקום ידך, יד כהה. יד חלשה. אז כן, כתוב כזרת הכתוב. צריך שהיא יד חלשה. אז איתר, היד החלשה שלו, זה יד ימין. איך אין לו ברירה? חיין זניח ביד ימין. אבל לגבי שאר הדברים שאנחנו עושים ביד ימין, זה מטעם של חשיבות. אז תמיד ימין היא חשובה. אפילו שהוא בשבילו יפה חלשה, אבל תמיד צד ימין הוא חשוב מצד שמאל. תמיד הימין הוא יותר חשוב מצד שמאל. לא בגלל שמה שייך פה חוזק או לא חוזק. כל פעם שאתה פונה, הוא תמיד לצד ימין. מה שייך פה יש חוזק. ימין זה כמו שאנחנו צריכים להכריע בין שני צדדים, צד ימין הוא יותר חשוב. באמת, לפי הפשט קשה להבין את זה. לפי הקבלה, זה מובן. בזוהר כתוב שצד ימין הוא כנגד הספירה של החסד, וצד שמאל כנגד הספירה של הגבורה. ימין זה חסד, שמאל זה גבורה, דין. תמיד אדם צריך להגביר את החסד על הדין, למתק את הדינים. תמיד צריך שאדם ימיד ירבית את החסד על הדין. ירבי רחמים, ירבי חסדים, שלא שלא יהיה דין בעולם. והכוח, הגבורה, הדין, הוא מסתמד ביד שמאל. ואלו הימין, היא מסמלת את החסד. לכן, כל דבר תופס בימין, כדי להגביר את החסד, גם דברים שהם משמעותם בצורה סמלית, הם משפיעים. תעשה את הכל ביד ימין. יותר, אדם רוצה לובש בגד, תחילה לובש את השרבול של צד ימין, אחרי זה צד שמאל. אדם רוחץ באמבטיה. קודם כל רוחץ יד ימין, אחרי זה יד שמאל. זה לא קשור דווקא לחוזק ולא חוזק. ימין תמיד הצד שלו יותר חשוב מאשר הצד שמאל, לפי הקבלה זה מובן מאוד. אז אומר הרב האיתור, מה זה משנה אם הוא איתר או לא איתר? זה לא משנה. שמה לגבי תפילין, שמה תלוי דבר בחוזק, כי התורה אמרה יד כהה, יד חלשה, אז אין ברירה. התורה לא אמרה ימין או שמאל, התורה אמרה חלש. אבל שאר הדברים, זה לא קשור לחזקות, לחוזק או לחולש, זה תלוי בחשיבות. ותמיד ימין חשוב על השמאל, לא בגלל שהוא חזק, בגלל שימין זה צד שהוא חסד, צד שהוא רחמים. לפיכך, גם איתר, כותב ספר האיתור, צריך לקחת תלולה בימין, את האתרוג בשמאל. וכך כותב הטור בסימן תפרשתון א'. מרן ככה פסק בשולחן ערוך, אמר גם איתר יד ימין, גם כשהוא חלש ביד ימין שלו, לוקח את האתרוג בימין, את השמאלה בימין, אתרוג בשמאל, כמו כל אדם, לא משנה. הגה, הרמ"ר כתב על זה הערה, אמר ויש אומרים שאם הוא איתר, לוקח את הלולב בשמאל, ואת האתרוג בימין. וכן עיקר. כן, זה מחלוקת מרן והרמה בסימן תפרשנון א', כלומר מרן חזר בו מסימן קוף בגימל. בסימן קוף בגימל, בכל קטמזון כתב, יש מי שאומר שלוקח קוף קטמזון היתר ביד שמאל שלו, ולא יודע איך חולקים בזה. אבל יותר מאוחר, שהגיע לסימן תפרשנון א', עמד על המחקר בזה בבית יוסף, והכריע בשולחן ערוך כדעת ספר האיתור, שצריך לתפוס את הלולב בימין. רק בתפילין אנחנו משנים את היתר משך על הדברים כולם. אמנם מרן לא ידע שהרבה ראשונים דעתם אחרת, אבל ככה פסק מרן בשולחן ערוך. לדינה, למעשה, כיוון שגם על פי הקבלה, כמו שמביא הרב בן איש חי, הרב כף החיים, תמיד הימין היא גוברת על השמאל, ולא חשוב איתר או לא איתר, כי הצד של ימין הוא צד של חסד, כמו שאמרנו, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, לפיכך, הלכה לפיכי זה היה היתר, הסתובב צד שמאל שלו, והכפות בהושענה, לא שמענו דבר כזה. גם הוא הסתובב צד ימין. אם היה כהן איתר, עולה למזבח, אז מה הוא עושה הפוך? הרי איפה לבן מדין שפונה לצד זה? שפונה תמיד, פונים לצד ימין תמיד. שלמה המלך, כשבנה את ה... שעשה את, ה... את, ה... את הכיור, שם כתוב בנביא, איך היו הבקר, היה שם 12 בקר, 3 בקר בכל צד. צורה של בקר, היה עליה מונח הכיור. 3 בקר בצד דרון, שם, לפי הסדר המובן בפסוק, יוצא כאילו אנחנו פונים תמיד לצד ימין. דרון, דרום, מערה, מזרח, צפון. צפון, מזרח. תמיד הלכת בצד ימין. שם למדנו כל פעם שאתה פונה, הוא תמיד לצד ימין. שם לא חילק בין איתר או איתר. איזה כהן שיהיה, זה הצורה שהוא מסובב את המזבח. כי הימין יותר חשובה מאשר השמאל. ולכן, גם כאן פוסק מרן, שבלולב ייקח את הלולב בימין ואתרוג בשמאל. מה שככה גם כן על פי הקבלה, לכן הלכה למעשה ככה, איתר יד ימינו, אדם שהוא שמאלי צריך לתפוס את הלולה בימין ואת האתרוג בשמאל. ברכה, גם אדם שהוא שמאלי תופס ביד ימין ומברך, אחרי זה רוצה להביא את עצמו לאכול, בבקשה, אבל בשעה שמברך תופס ביד ימין. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, ימין זה חסד. רק לגבי תפילין הוא משנה ושם תפילין בצד ימין שלו, שם כתוב יד כהה. אבל לגבי כל המצוות האחרות שעושים אותם בימין, ימין היא חשובה. ואלה שעושים, לוקחים בצד שמאל, יש להם מה שיסמוך. יש בזה שתי דעות. אבל יותר טוב לכתחילה לקחת בצד, כמו שאמרתי, בצד ימין. לכן, אדם, גם שהוא שמאלי, שמברך, יאכל את הכוס, את האוכל, בצד ימין שלו. הרי אותו טעם ששניים. שיש קצת חשיבות, שלוש מצוות, מברכים, מה זה משנה? אין של חשיבות. חשיבות, אז תמיד צד הימין יותר חשוב מצד שמאל. לגבי, איפה שתלוי בחוזק, אז יד כהה. איפה שתלוי בחשיבות, תמיד החשיבות היא צד ימין. וזה לא חשוב. גם יותר, כשהוא גוזר ציפורניים, קודם צד ימין, אז צד שמאל. כשהוא רוחץ את המרחץ, קודם מרחץ. כשהוא יש מכנסיים, יש חולצה, תחת, צריך לשים לב, קודם מכניס יד ימין, אז שמאל. כמו שאדם רגיל, אין הבדל בין זה לב. רק לגבי העניין של, כמו שאמרתי קודם, לגבי תפילין, אז איתר עושה הפוך. וכן לעניין של קינוח בית הכיסא. הכתוב בשולחן ערוך, שלא יקנח ביד ימין. שני טעמים בדבר. טעם ראשון, מפני שדרך בני אדם כותבים בימין. אם כן, כותב דברי תורה בצד ביד ימין, יקנח בו את היד. ועוד, מפני שמראה בה טעמי תורה. כשהולך קורא בתורה, תופס את האצבע, מראה את השורה אחרי שורה. באיזה יד הוא לוקח? כשאתה יד ימין לוקח את האצבע. אז לפי זה יתר שהוא תופס ביד שמאל.
הוא כותב בעצמו, הוא מפס, צריך הפוך. עכשיו, זה עניין של חשיבות, זאת אומרת, זה עניין, יד שאתה משתמש בה לדברי תורה, אל תשתמש בה לדברים מגונים. אז זה ציליטר, זה הפוך. יד שמשתמש בה לדברי תורה, אז היא עצמות שלו. אבל גם יש שאר הדברים כולם, שזה עניין של חשיבות, כמו שאמרתי עכשיו, תמיד זה דמין יותר חשוב. ואלה שעושים הפוך, והם הופכים, יש להם מה שסמוך. אבל לפי דעתו של מרן, כמו שאמרתי עכשיו, לולב בימין ואתרוג בשמאל. גם היתר לוקח לולב כמו כל אחד מאיתנו. היתר שיעשה קידוש, תפוס ביד ימין. יעשה הבדלה, תפוס ביד ימין. יעשה ברכה, תפוס ביד ימין. לא יהפוך ליצור. ככה המנהג פשוט גם כן, שגם היתרים משתדלים בברכה, תופסים ביד ימין. אחרי זה רוצים לתרום, יהפוך ליד שמאל. אחרי הברכה, יכולים להפוך, לשים את הכוס ביד ימין, ביד שמאל, שלא ייפול להם הכוס או משהו כזה. אבל משעה שמברכים, יתפוס ביד ימין. אחרי שמברך, לא אכפת לנו מה יעשה. לא, לא, לא משנה. עכשיו, כתחילה, לא כדאי לתפוס בסכין או מזלג. יש דברים שאדם לא תופס ביד. יש בהם רטיבות, למשל. תופס במזלג. למשל, אדם נותן לו בצלחת אורז. אני אקח את האורז ביד ואני בורא פה. אז אם יש לו כף, ייקח בכף. אבל לפעמים אני שומע שיש אנשים אוכלים בהם עוד אורז במזלג. אז יש מחמירים, טוב, טוב, נכון להחמיר, שלא יברך שהאוכל שהמזלג ביד שלו. למה? מזלג, סכין, זה כלי משחית. יכולים להשחית. כלים של מלחמה, כלים שהם יש בהם קצרים ימיו של האדם. ימים לעשות מברזל. אז לכן, כתב הרב אליה רבה, שנכון להחמיר שלא ידחוף בסכין. לא ידחוף פרי בסכין, יברך עליו כשביד שלו הסכין. יתפוס את הפרי בידו. רק כך יחתוך ויוכל בסכין. ובשעה שמברך, לא ידחוף בסכין ויתפוס. כותב הרב בן ישעה, הוא עדים מזלג. גם מזלג הוא כלי משחית. ואם אחד יכול להחמיר בזה, תבוא עליו ברכה. טוב להיזהר בזה. כמו שחי כותב, יעשה מזלג של, של כסף. כסף זה רחמים, מי יעשה כסף? אבל היום יש פלסטיק. אבל יותר טוב, ייקח כף. או יתפוס ביד, פשוט הברכה יתפוס ביד. אם נגיד זה פרי או משהו כזה, אפילו שהוא רטוב, יתפוס ביד, אחר כך יוכל במזלג. אבל דברים שצריכים כמו אורז וזה, יחפש לו כף. יתפוס בכף, יברך בו פרי שהוא רואה מזלות, אחר זה יוכל. לא ייקח במזלג. זה לא מעכב, אבל זה יותר טוב, לא רצוי. אז הוא תופס ביד. אבל הוא תופס ביד. צריך פשעה שמברך תופס ביד. מה שאמרנו, פשעה שמברך, צריך לאחוז ביד, את הפרי שמברך עליו, את האוכל שמברך עליו. כמו שעושים המוציא. טוב, בדיעבד. אבל. זה עושה ממה, מפלסטיק. עץ, בסדר. רק ברזל. פלסטיק, ברזל, עץ, בסדר. כסף גם כן, מי יעשה כסף בברזל? אני אשתוק ברזל. אני זוכר של כסף? חייך. זה לא אחיזה ממש, זה לא אחיזה, תופס בצלחת, זה לא לקיחת תמה. לא, המזלג, המזלג זה שר לפה אחר כך. המזלג ידע עריכת, בדיוק ככה, מתירץ לך. המזלג משם על הפה. הצלחת, אבל לא יש לך זה ככה בפה, זה הבדל בין כוס לצלחת. תמיד שואלים אותי, למה כוס תופסים בכוס, צלחת לא תופסים בצלחת. כוס, יש לו לפה שלו וישתי. אז הכוס זה האוכל. אבל כאן צלחת, לא יוכל ככה בצלחת. אנחנו ישאל כך כפית, כך מזלג ויוכל המזלג. אז שהוא עושה אחיזה לא נכונה. כאילו היה נוריד לשולחן ויתפוס כל האוכל בידו. הוא מועיל? למה לא מועיל? כי הוא לא יוכל את השולחן ככה. הוא יתפוס משהו ויוכל אחר כך בידו. צריך שהלקיחה, הישירה, דהיינו, לפני הכנסה לפה, הפעולה הזאת היא איתי בידו. אז או יד, או מזלג, אם זה מזלג של פלסטיק או משהו כזה, או כף. איך תופסים בשבת את הלחם? אמרתי בכמה פעמים, גם כתבתי את זה בספר. לגבי הפציעה ביום שבת על לחם משנה, תלוי איך, כמה לחמים יש לאותו אדם. לפי הפשט כתוב לחם משנה, שני לחמים. מלם יש לו שתי חלות, או שתי לחמים, שתי פיתות או משהו כזה, יניח אותם בשולחן, לא אחד ליד השני, אלא אחד על השני. קודם כל בשולחן, איך יהיה צורה שיהיה מונח? אחד על גבי השני. ככה יניח אותם בשולחן. שוליים של העליון על פני, על גבי הפנים של התחתון. אחד על השני. ולא אחד ליד השני. הרבה מצלמים לחם משנה, לילדים בתי ספר וזה, זה בצד זה, זה טעות. אחד על השני. אחר כך, גם כשמברך, לוקח אותם באותה צורה. לוקח אחד על גבי השני. תופס את שתיים כך. מגביה, מברך המוציא לחם מן הארץ, ובוצע מהעליונה. בין בלילה, בין בבוקר, בין סעודה שלישית. אני יודע, אז זה גם הרב הארי. גם מה שכתב מרן, זה על פי המקובלים שבדורו. זה לא על פי גמרא, או על פי הראשונים. על פי מרי גקטיליה. וכיוון שהרב הארי גילה שזה ככה צריך להיות, קבל את הרב הארי להכריע. מרן, אני יודע אם דיבר הרב הארי, ולא יודע אם מזכיר כמותו. אין שום הבדל. אין שום הבדל שכל הסעודות אותו דבר. כל הסעודות, אותה בציעה. זה כשלוקח, שניים. אבל, טוב לקחת, לכל הפחות, ארבע. ארבע פיתות, ארבע חלות, ארבע לחמניות. וישים אותם זוג אחד יד השני, ועוד זוג על גביהם למעלה. למה כתוב ככה? הרב הארי אומר, שבלחם השני הזה, יש פה סוד רומז לאותיות השם יתברך ברוך הוא. אותיות יוד כ, וב כ. ארבע אותיות יש בשם השם. אות יוד, אות ה, אות וב, אות ה. לכל אות יש לה רמז. אות יוד שבשם השם יתברך רומזת כנגד אב, אב, אבא. אות וב, אות ה. אות ה כנגד האמא. אות וב כנגד הבן, ואות ה האחרונה של שם השם כנגד הבת. זה מה שכתוב ברמה מסכת סוטה, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. שזכו, איש ואישה שזכו, פולידו בן ובת, יש להם קימות המצווה, שכינה ביניהם. שם השם שלם אצלם בבית שלהם. האיש זה יוד, האישה זה וב, הבן זה וב, והבת עמה זה ה. אז יש להם שם השם שלם. אין שם שום חיסרון ברוך השם. שזכו, וגם כן, יש כאלה מביאים קודם כל בת, אחרי זה בן, אז זה לא לפי הסדר. אבל אם הוא זכה לפי הסדר, קודם כל בן, אחרי זה מביא בת. אז יש לו כמו שם השם, יש לו מסודר לא כמו שצריך. הרב הארי אומר שגם הלחם משנה, שמסיים מלחם בליל שבת, חוץ מהטעם שכתוב בגמרא, זכר למן וכו', יש לו עוד טעם, שבליל שבת יש עניין לבוא לשים שם השם ברוך הוא בלחמים. לפי זה, אם עושה רק שתי לחמים, אז כל לחם הוא כנגד שתי אותיות. אבל אם הוא עושה ארבעה לחמים, אז כל אחד כנגד אות אחת. וכשלוקח את העליון, אומר הרב הארי, לא ייקח אותו ככה, ייקח ככה. שוליים ושוליים ידבק אותם. כי למה? כי שתי העליונים הם אחת למעשה. שתי העליונים הם אחת. שתי התחתונים הם אחת. לכן כשיש לו רק שתי לחמים, לוקח עד על השני. כשיש לו ארבעה לחמים, אז שתיים, לוקח את השתיים העליונים, ועושה אותם ככה. ובוצע מהימין. עכשיו, בכל האפשרות האלה כולם, פה הוא תופס בשתי ידיים, גם ימין וגם שמאל, לא תופס ביד אחת, כי זה משהו אחר, זה היה משנה. אז פה תופסים בשתי ידיים, גם ימין וגם שמאל. טוב, נמשיך. כן. יותר טוב לכתחילה, אם אדם יכול, שיעשה בשבת 12 לחמים, כנגד לחם הפנים. לחם הפנים היה 12 לחמים, והיה מוחלב כל שבת. שישה מכאן, שישה מכאן. שש המערכת. תלוי איזה משפחה יש לו, או יקפיא, או יש לו לחמים קטנים, או פיתות, או לחמניות. יכול להיות, אתה מקפיא. כן, 12. זה מצווה גדולה. ייקח מגש גדול, כן, ייקח פיתות, אנחנו שמים בלי נדר פיתות. ואפשר לעשות 12 לחמים, זה מצווה גדולה. ואז ארבעה נצאים באמצע. זה צורה שני סגולים, או עושה כמו שני סגולים. אחד, שתיים, שתיים, יש לנו הרבה, יש לנו הרבה ספרים הבאנו. הנה, עוד שתיים כוח, הנה, שני סגול. אתה רואה סגול אחד, הנה סגול. וזה עוד סגול, סיכום יש לך ככה. ארבעה באמצע, וארבעה בצדדים. וזה, אלה של האמצע, זאת שם השם, כמו שאמרתי קודם, יוד כבב כה. ואותו כמובן שאמרתי, לוקח שתיים מהאמצע היום וכו'. אלה שבצדדים, הם בשביל כנגד לחם הפנים. הם סיכום של 12. כנגד לחם יום טוב, שאין לחם הפנים, לא יחליפו לחם הפנים יום טוב, אז רק עושים ארבע. אין צורך לעשות משהו יום טוב 12. לא, יום טוב עושים ארבע. לא צריך. אז למדת עכשיו דבר חדש. ביום טוב אין צורך לעשות 12, זה שום דבר. רק שבת. כי היו מחליפים את לחם הפנים ביום שבת. בשמחת תורה למשל, ליל סוכות, ששנה חל יום רגיל, יום חול, מספיק ארבע. לא צריכים 12, זה סתם יותר. אין בזה שום כוונה, שום דבר. אבל בליל שבת, אני יכול לעשות 12 לחמים, תבוא על הברך. לא יכול 12, לפחות יעשה 4. לא יכול 4, יעשה כמו הפשט, 2. ויכוון. גם הבוקר, גם זו שלישית. כל ג' סעודות. יעשה כל. יש בזה ככה, בן ישחי, בספר סדר היום, דעתו, יעשים משוליים משוליים, יהפוך. זה לא מוכרח, אבל כל פנים, לא. מישהו עושה ככה, יש לו מה שעושה. ככה דעת בן ישחי בספר סדר היום. בן ישחי עצמו לא כתב את זה. ברב הרי לא כתוב את זה. ככה כותב בן ישחי. מישהו עושה ככה, יש לו מה שעושה. זה עבד כמו עבד, זה עבד כמו עבד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איפה הסידור? סידור של תפילה. סידור. לא, גדול. אין לכם סידורים? הנה, יש לנו. יופי. את הפשט של הסוד. הוא שואל, סדר הסעודות. על פי הקבלה, סעודה ראשונה כנגד יצחק אבינו. סעודה שנייה כנגד אברהם אבינו עליו השלום. סעודה שלישית כנגד יעקב. שאלו תעשה לפי הסדר, אברהם, יצחק ויעקב. למה אתם מתחילים יצחק? דבר אחד, דבר אחד, שהרבה פעמים שכתוב, דה יצחק, או דה אברהם, או דה יעקב. אין הכוונה אברהם יצחק ממש. אלא הכוונה היא כנגד ספירה מסוימת. יש 10 ספירות בהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. שנאצלו מהשם יתברך. ואחרי השלושה העליונות, יש לך חגת, חסד, גבורה, תפארת. בשבעה האחרונות, יש לך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. יש ספרות גבוהות למעלה, כתר, חוכמה, בינה. יש אחר כך, אחרי שלושה עליונות, יש לך שישה תחתונות, שבעה תחתונות. וכל אחד, אברהם, כנגד החסד. יצחק, כנגד הגבורה. יעקב, כנגד תפארת. יצחק, עקדה. יצחק, הוא מסמל דין, גבורה, נעקד על גבי המזבח. פצע בו דין. אברהם הרחמן, חיש חסד, טבע, טבעו טבע של חסד. מתפלל על כולם, מרחם על כולם. יעקב ממוזג משניהם. תפארת, יש פה מזה או מזה, ממתק את שניהם. כתוב, בכף החיים מביא את זה, לכאורה יש סתירה. אומרים שמתי יצחק נעקד? יום הכיפורים, סמוך למנחה. אנחנו קוראים יום הכיפורים, מי שקורא את פרשת העקדה לפני מנחה. כי קבלה כתוב בזוהר הקדוש שהעקדה הייתה יום הכיפורים. כתוב במקום אחר שבראש שנה נעקד יצחק. אז בכף החיים אומר לקשיא. שם שכתוב שבראש שנה נעקד יצחק, אין הכוונה יצחק אבינו ממש. הכוונה היא הגבורה, הגבורות נעקדות. יצחק, הכוונה היא שמסמל, כביכול סמל של גבורה, של הספירה. שם זה לא מדובר על בן אדם. עכשיו, ליל שבת, שבת שחרית, ומנחה של שבת. ביום חול רגיל, בבוקר, חסד. חסד, אלה כל היום. ומנחה, מתחיל שעת הדינים, שעת הגבורה. נחה. ערבית, אז זה ככה, אחרי חצות הכל מתמתק. אז נשאר קצת, ממיץ את הכוכבים על חצות. פת ערבית עד הבוקר, על עמוד השחר יש לזמן. התחילה עד חצות, אז זה כנגד יעקב. שבת במנחה, שעת רצון. לפוקי מכל יום שיש שעת דין, שבת במנחה, רעבד רעבין. לכן אנחנו אומרים בפתחת ספר תורה, ואני תפילתי לך השם עת רצון, אלוקים ברוך חסדך, ענני באמת ישעך. זה אפילו יותר טוב מאשר הבוקר. שעת רצון, שעת רצון גמורה. אין דינים, אין כלום. שעה של כל הדינים נעלמים, שעת רצון גמורה, שעת תפילת מנחה של שבת. ולכן, על פי הקבלה, אפשר להתפלל מנחה גדולה בשבת במנחה. כי הסיבה שלא מתפללים מנחה גדולה, אנחנו רוצים, כי כל יום רגיל, שעת דין. אבל שבת במנחה, שעת רצון. אז זה לא משנה מתי. עכשיו, שבת בבוקר, זה אמנם לא כמו שעת המנחה, אבל זה כמו יום רגיל. ליל שבת זה פחות מאשר מנחה. אז אם תסתכל עכשיו לגבי הספירות, כפי מה שהן מתאימות, אברהם איש החסד בבוקר. שאלה אם כן, למה לא יהיה יעקב בליל שבת, ויצחק במנחה בשבת? תשובה, כי פה מנחה בשבת היא לא דין, היא רחמים יותר מאשר דין. אז לכן יעקב. ויצחק נשאר, השעת הכי, כביכול, יום השבת, השעה הכי קשה יותר יחסית לכל השבת כולה, היא ליל שבת. ליל שבת יותר מאשר, פחות יותר דין מאשר יום שבת, ונחה יותר. לכן יצחק, דיינו הספירה של יצחק, אותה שעה, פחות, יש יותר דין מאשר בבוקר יש חסד, אחרי זה מנחה, בחר עבד הרעבין, מגיע יעקב שהוא ממתק את כל הדינים כולם. יעקב למעשה, הוא לא מטבעו יש חסד, הוא ממתק, על ידי עבודה פנימית, ממתק ועושה. גם מנחה בשבת, שעת רצון, על ידי ספציפיות של עם ישראל, כשבחור, הוא כביכול ממתק את כל הדינים כולם, עושה, הוא קופה את הדין. יש דין צריך להיות, לא יהיה דין. לכן לא נשאר רק הצפירה של יצחק בליל שבת, ולא זה קצת שבת שחרית, כי הוא בכלל היה צריך להיות לכאורה יצחק במנחה ויעקב בליל שבת. אבל זה לא יתכן, כי זה פה יתפך. פה נעשה מנחה בשבת יותר טוב מאשר ליל שבת. לכן שם יעקב ופה יצחק. ודוד נשאר רביעית במרכבה, סעודה רביעית. זה מה שהכתוב בזוהר הקדוש, שמי שלא קיים סעודה שלישית, אז גם כרביעית לא קיים. למה? כי יש סוף חסר רגל במרכבה. המרכבה עדיין תהיה צולעת. דוד המלך עליו השלום, הוא הצלע הרביעית, כי יכול, אם נעשה דוגמה של שולחן, מרכבה, צריך גלגלים, צריך איזה דברים שמעמידים, יש לך אבות העולם ודוד המלך. דוד המלך זכה להיות אחרי אבות העולם, שהוא צלע רביעית במרכבה של השם דבר, אלוהי המרכבה. לכן אנחנו אומרים, בעננו, עננו מרן דוד. יש לנו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אבל לא אלוהי, אלוהי דוד, כשחולש לא, 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 לא קרה שמו על דוד המלך, אבל מרן דוד. עננו, שבחור אתה היית מציל ומושיע ועוזר לדוד המלך עליו השלום. אחרי זה עננו אלוהי המרכבה. אלו כל הארבעה האלה כולם, אלה מרכבה שלמה לכנפי השכן. דוד המלך עליו השלום זכה להיות צלע רביעית במרכבה. הוא שאל, דוד המלך רצה להיות שיגיד עליו אלוהי דוד. אמרו אותו, לא היית כמו אברהם עליו השלום, שאותו בחנתי ואותו אני ניסיתי, ואתה לא תעמוד בניסיון. אנחנו חוזרים חזרה לכל ברכות. אדם ששכח ואכל ולא ברכה. אז אם הוא נזכר מיד קודם שבלה, והאוכל הזה הוא אוכל שאפשר להוציא אותו מן הפה, ולא ימאס, כמו שקד, דבר שהוא יבש, פשוט פעם יברך, יברך עליו יאכל אותו, יוציא אותו מן הפה, יברך ויאכל, יתרח. אם הוא דבר שהוא נמאס, דבר שהוא, או שהוא לעס אותו כבר, או שהוא נמאס, דבר שהוא רך, על ידי הרוק של הפה שלו הוא יימאס, אם יוציא אותו, הוא יגעל שוב פעם לבלוע אותו, רק יפסיד את האוכל, יסלק אותו לצד בפה, ויברך, אפילו בעודו בתוך הפה. אף שכתוב, ימלא פי תהילתך, הפה שלך צריך להיות מלא תהילה, לא מלא דברים אחרים. אדם שתוך הפה שלו יש משהו אסור לברך, יש לו בתוך הפה סוכריה, יש לו בתוך הפה אוכל קצת, עושה ברכה אחרת, אסור, תבלע את האוכל, אחרי זה תברך. למה? כתוב, ימלא פי תהילתך. תהילתך, שאני משמיע תהילה לקדוש ברוך הוא, צריך כל הפה להודות. ואם יש לי משהו בתוך הפה, אותו הדבר לא מודה. בכל מקום, בדיעבד כזה, שהוא כבר הכניס לאוכל לתוך הפה, ואם יוציא עם האס, התיר או לא, שיסלק אותו לצד, אחד בפה ויברך. ואם הוא דבר שהוא אם יסלק אותו לצד, הוא לא יוכל לדבר, כגון שזה משקה, הוא יוכל יחנק. אי אפשר לדבר, אז יבלע אותו. יבלע אותו. ולא יברך. לא בלב ולא בשום דבר. יבלע אותו. יבלע אותו, התירו לו חכמים לבלוע אותו, התירו לו חכמים לבלוע אותו, שהצד שכנגד, שיפלוט, אם יפלוט, יפסיד את המשקה. אז הם אמרו, הם אמרו, הם אמרו חכמים לברך, אמרו פה, זה דיעבד גמור, לא צריך לברך. ככה דעת רוב ככל הראשונים. כך כתב ראשי, כך כתב הראה והרדבה והריאל, ורבנו חננאל אומר טעם אחר. אומר, לא רק שהוא יוציא עם העס, אומר פשוט מאוד, אחרי שרש תוך הפה, וזה משקה, הוא בא נמאס. ומשקה שנמאס, יצא מתורת משקה. אפשר בכלל לברך עליו. לכן, יבלע או לא יבלע, זה אינוח. בין יפלוט, בין יבלע, זה אינוח. אומר, לפי רבנו חננאל, זה אפילו לא חסידות יפלוט. תראה שאם יפלוט זה חסידות סוף סוף. שלא נהנה למה זה בלא ברכה. תראו לו, יבלוע. אבל אם ירצה להחמיר, להיות חסיד, ולא רוצה להיות למה זה בלא ברכה ויפלוט, הוא תעשה חסידות. אבל לפי רבנו חננאל, שום דבר הוא לא הרוויח. כי אפילו אם יבלע אותו, לא חייב עליו לברך עליו בגוף, הוא נמאס. כי משקה, במעט רוק נמאס. אוכל, הוא לא נמאס. משקה הוא דבר נוזלי. איך שיהיה ככה דעת רוב הפוסקים. שבולע אותו בלא ברכה, כשאין אפשרות אחרת. אבל יש כמה פוסקים, שזה דעתם, שאחרי שבולע מברך. באחר ראשונה. אפילו אין לו עוד מה להשתות. ולא נחשב כאילו הוא מברך אחרי השתייה, מפני שפה הוא נזכר בשעה שהוא עדיין לא בלע. ואז הוא לא יכל לברך, כי הוא לא יכל להיחנק. וכיוון שככה, אז זה נקרא כמו גברה דלה חזה, כמו גר. גר, מתי הוא מברך על הטבילה? אחרי שהוא עולה מן הטבילה. למה? כי הוא לא יכול לברך לפני כן. איך יגיד בציוונו? מציווה אותו? הוא עוד לא יהודי. הוא עוד גוי. מורה אומרת, גר מברך לפני הטבילה, דקתי גברה דלה חזה. דקתי, הבן אדם הזה לא ראוי להגיד בציוונו. אז לא שייך פה להגיד, עובר לעשייתן. לכן, כשעולה מן הטבילה, אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו, כשם סוף ציוונו על הטבילה. אבל כל חייו וצוות אחרים, טובלים מברכים לפני כן. כל המחות, כל המברכים עליהם, עובר לעשייתן. המקרה הזה, דעת הרעבד, דומה לגר. למה? כי בשעה שהוא נזכר שהוא לא ברך, כבר משקיף תוך הפה שלו. ואז, הוא לא יכול לברך. כאן שהוא לא יכול לברך, תברך אחר כך. זה כמו אותו גר שלא יכול לברך לפני כן. זה מחמת המציאות שהוא גוי, זה מחמת המציאות שכנס תוך הפה שלו, הוא לא יכול עכשיו לברך, הוא יחנק. ככה סובר הרעבד, ככה סובר הראש, ככה סובר בספר אוהל מועד, ככה סובר בספר הפרדס, אבל רוב הראשונים דעתם שלא מברך. וגם זה נקרא כאילו הוא הפסיד את הברכה, כמו בלע. אין הבדל נזכר קודם שבלע, או נזכר אחרי שבלע. מרן פסק כמו רוב הפוסקים, שהוא בולע, ולא מברך. הרמה פסק כמו דעת הראש, שמברך כך, בספק ברכות להקל. לכן, יבלע ולא יברך. אם הוא רוצה להיות חסיד, יפלוט. ואז הוא לא יענה. יחוש להרעבד. בספר בן איש חי אומר שיפלוט, ואם הוא צריך מאוד את המשקה הזה, כגון שזה למשל תרופה או משהו כזה, שאם הוא יפלוט הוא יפסיד משהו, צריך את זה מאוד. אומר הבן איש חי, יהרהר את הברכה בליבו. ואחרי זה יבלע. ואף שאנחנו פוסקים הרהור לב כדיבור דמי, ובמקום אונס כזה, חשיב הרהור כדיבור. וזה דברי הבן איש חי, הם לא מוסכמים. דעת הרבה פוסקים שגם במקום אונס הרהור לב כדיבור דמי. יש, מרן כותב בשולחן ערוך, בסימן סמך ב', אדם שהוא חולה, והוא קשה לו להגיד תפילה או משהו כזה, או שהוא מקום לא נקי, והרהר קריאת שמע בליבו. כותב מרן שיצא. אז יש מבינים, יצא ידי חובה לגמרי. למה? הרי הוא לא כדיבור דמי. זה שונה, אנוס שני. זה אנוס. מי שיכול לדבר, דבר, הוא לא כדיבור דמי. אבל מי שלא יכול לדבר, הוא אנוס. אנוס רחמנה פטרי הזאת. מה אתה יכול לעשות לפחות? הרהור, תעשה הרהור. נפקא מינה, לפני שהוא עבר זמן קריאת שמע, הוא כבר נהיה מקום שראוי לדבר. התנקה אותו חדר, יכול להגיד את התפילה, יכול להגיד את הקריאת שמע. חייב לחזור קריאת שמע עוד פעם? לפי דעת הפוסקים האלו, לא חייב לחזור. כי בשעה שהוא כבר קרא קריאת שמע בליבו, יצא ידי חובה. הכותב הרב חידה. ולכן הרב חידה לומד מזה הלכה, אדם שבלילה יש לו בקבוק מים לידו. הוא קשה לו לקום במות החורף למשל, פעם היה כמו היום בית לוקסוס, מחומם וזה, היה, יודע, צריך לצאת לחצר, לתול ידיים, זה קשה קצת, מים רזים היו נמצאים בחצרות, קר, תרחה גדולה, הוא מתעצל לקום ללכת לתול ידיים וכו', הוא רוצה לשתות מים, צמא. אבל איך יברך, שהכל נהיה בדברו? הרי יש לו עליו רוח רעה, יש לנו אחר חצות, שורה עליו רוח רעה, דעת רבינו חיים ויתר עליו השלום, ועוד אחר מקובלים, שאדם שהוא ישן בלילה, אסור להזכיר שם השם אפילו ידם נקיות, ושורה עליו רוח רעה. משורה עליו רוח רעה, אסור להזכיר את שם השם. כחדת, מרחו, עליו השלום. אז הרב חידה פוסק כמו מרחו. אז מה יעשה אותו אחד? הוא לא יכול לקום, להתעצב, ללכת, תרחה בשבילו, נטילה. עד שני הוא צמא, רוצה לשתות. אומר הרב חידה, זה מקרה אונס. אז יערהר את הברכה בליבו, וישתה בלי ברכה. הסכימו לא הרבה אחרונים, אבל זה לא מוסכם. וכנראה זה בן שחיים מתכוון שאמר, זה מקום אונס. זה לא מוסכם להלכה הדין הזה. הפרי חדש כתב, שכתב בשולחן ערוך יצא, זה כוונה יצא לפי שעה שהוא אנוס. אבל בשעה שהלך האונס, חייב לחזור חזרה לקרוא קריאת שמע. זה כמובן הרהור לאו כדיבור דמי. ואי אפשר שאדם יצא ידי חובה, אפילו מחמד במקום אונס. כתוב בספר מתי יהודה עיה, שכתוב בספר משנה ברורה, ועוד אחרונים. שדין של ערעור לב כדיבור אפילו במקום אונס. לפי דבריהם, מה שהרב חידה נתן עצה שיערר בליבו, זה לא יעזור. שותה עדיין בלא ברכה. אלא לא לעשות לו לשתות, שלא ישתה. לדינה, הלכה למעשה, באמת, צריך להחמיר. שלא ישתה, לא יסמוך לערער ולשתות. לפעד בזמננו, שאפשר לעשות נטילה והכל. הרשתה תהיה בחולה. אז חולה בלב אחי. אם הוא חולה, אז מה יעשה? אז... לכן דעת הרב עובדיה שבספר יביע עומר הוא יברך לא צריך לא יחוש לזוהר לא יחוש למקובלים ראשונים אפשר לברך יכול לסמוך עליהם לא מברך ממש הוא אומר שזה מחלוק את הפוסקים לא יברך אדם שקם בבוקר ואין לו מים לפי המקובלים לא יכול לברך לא יכול להגיד תפילה לא יכול להגיד שום דבר יישב בדד וידום לפי הפשטנים יכול לברך אמר עומר נצריך לברכות כאן מתער משנתה, שאדם קם בבוקר ומתעורר מהשינה, מה אומר? אלוקי נשמה שתביא וכו'. מה חותם בה? ברוך אתה השם, המחל למוגברים ביתים. אחר כך, כשהוא קם מהמיטה, אז אומר ברוך אתה השם כמחלם, זרקי כפופים, מתיר אסורים. אחר כך כתוב, שמוצא לידיים, מה שבסוף אתה מוצא לידיים. התחל לא מוצא לידיים בהתחלה. ככה הייתי כמה ראשון, ככה הייתי כולי הלכה. את הסדר הזה, שקודם כל עושה ברכה את המוקע עברי, מתיר אסורים, אחרי זה עושה ברכה של... מזה מוכרח, שאפשר לברך אפילו שיש איזשהו אחרה, אבל הרב הרי דעתו אחרת. דעתו שאי אפשר לברך כשיש איזשהו אחרה. קשה להכריע בזה. קטרעמים, כל הדברים האלה גם יחד. לא, זה לא יעזור. שרוח רעה עוברת רק עם מים. שלוש מים לסורגים. הוא מדובר אחד שכבר, מה שנבות. רק אם קרה תכון חצות, לא שורה עליו רוח. קודש שחר ותכון חצות, בדיוק ככה. שני דברים. קודש שחר ולימוד תורה או תכון חצות, אז לא שורה עליו רוח. זה בעיה. לא יודע מה להכריע בזה, צריך לעיין בזה עוד. שאלה קשה, שאלה קשה. צד אחד הרב הארי בדק על רז לאניס לי ויודע שזה לא אישה לברך שאלה קשה אחד משאות הקשות שקשה לאחרי הבאים סתם, מה פוסקי עכשיו למעשה? על מה? מה שאמרתי עכשיו? אדם שהוא לא נתן לדיו ורוצה לברך, רוצה לאכול, לשתות, לברך קשה לאחרי הבא זה דין קשה יבוא מי שגדול ויחריע לא יודע זה דין קשה, הרב אריל, סתמה, יש לו גרסה אחרת בגמרא, בוודאי שלא יחלוק על הגמרא, הרי בגמרא שלא כתוב הפוך, זה כתוב אצלו בגמרא, שקודם כל הוא עושה את הזין, ואחרי זה שר הברכות כולם, ודאי לא יהיה גמרא נגד הרב אריל, הרב אריל לומד את הגמרא שש פעמים, פעם השישית, על פי הסוד, אז מה, אם את הגמרא נגדו, לא יכול להיות, הראשונים נגדו, אין אחרי להם, הם לא יודעו קבלה, אז מה הקושיה? צד שני, אז מה יעשה אותו אדם? שתי בלי ברכה? חוש לרב הארי וישתה בדברך. תסתבר כך, אבל... לא יודע, קריאו כך מצוי, אמור שמש מים והכל. אה? לא יודע, גם אדם שאין לו מים, נמצא במקום ואין מים, הוא לא ימות, לא פיקוח נפש, טוב? לא מגיע לפיקוח נפש. אם פיקוח נפש, אף אחד לא חולק. אבל זה צער, צער בשבילו. חייב להצטער עד שימצא מים, ושיוכל לברך וכו' וכו'. אז הרב חיד"א אומר, ירר בליבו, זה לא מוסכם. ירר בליבו זה לא מוסכם. מצד שני, הרב עובדיה אומר, תברך. נגד הרב הארי. תברך. גם זה הרב הארי אומר, אתה לא יכול לברך. אתה עושה איסור בברכה שלך. מה יעשה? הרב הארי, מתי דיבר? מתי הרב הארי דיבר? לא היום? מה קרה לך? בסדר, הסברה, בסדר. מה חומות האלה? מתי הרב חיים ויטל? מתי הרב חידה? מה זה היום? מה זה היום? הרב חידה לא היה בארץ ישראל. הרב חיים ויטל לא היה בארץ ישראל. זה תתקן מייחס לראשונים. הראשונים דיברו יחס לגמרא. אבל אחרי הכל הרב הרי אומר בזמננו, הוא פוסק הלכה למעשה. מה? זה לא יעזור. עדיין הבעיה היא בעיה. הרב חידה יודע מה הרב הרי והכל. לא רק הרב חידה, בן ישחי לא היה בזמננו. מה נתם ישחי היה? והוא כותב את זאת ההלכה. גם אחד הכותב, אסור לברך. תדעתי, כן, אין לו ברירה. אם יכול להצטער, יצטער עצמו. אם לא יכול, ישתה בלי ברכה. דבר הרב הארי, מכרעים בדבר. כמו בן ישעיה, כמו רוב הפוסקים. ישרף חיד"א אמר יערער, זה יערער. אם יהיה טוב, אל תקררה. הוא לא יעזור לו הערעור. ישמן דמר הוא כדיבור דמי, יסמוך עליו. אבל זה לא הייתה פשוטה, כאילו. הרב חיד"א אומר, זה לא הייתה פשוטה. זה לא פשוט. וגם זה מחלוקת הפוסקים. לא יצא מכלל ספק. עכשיו, במקרה שלנו, מה אומר הבן ישעיה? היה הרער, א' ופפרי חדש וסיעתו, זה לא יעזור, כי הוא עולב כדיבור דמי. ב' יש פה עוד בעיה. מתי אומרים הוא כדיבור דמי? במקום שיכול לדבר. במקום שלא יכול לדבר, כמו כאן, אם ירצה לדבר, יוכל לדבר? הוא לא יכול. יש לו משקיף תוך הפה, הוא יחנק. אז איך להגיד, יהיה הוא כדיבור. כל הראוי לבילה, בילה מעכבת בו. אין בילה מעכבת בו. כל שלא ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. הוא כדיבור דמי, כשהוא יכול לדבר, אבל אסור לו. זה רוח רעש הורה עליו, יש לך, הוא לא קרא להם כל התורה, יש צועה בחדר, יש ערבה בחדר, הוא מנוע מחמת ההלכה. אבל במציאות הוא יכול לדבר. אבל אני אומר, ירוק כדיבור, זה נמצא 18. שומע קדושה, שתוק, שומע כעונה. אבל הוא יכול לדבר אם הוא יצא, אבל אסור לו. זה לא שיש במציאות הוא לא יכול לדבר, אז שומע כעונה. אבל אם במציאות אתה לא יכול לדבר, מה שייך פה להגיד שומע כעונה? שפה להגיד, ירו כדיבור דמי. לכן כל הפוסקים לא כתבו שיערר. מרן כל הפוסקים, הוא יבלע. אין ברירה פה, אין פתרון אחר פה. לכן רק כמו קרוצות חסיד, יפלוט. אם לא רוצה להיות חסיד, הוא אומר, אני רוצה, או חבל לו על המשקה הזה, משקה יקר, זה תרופה, משהו כזה, יבלע. ולא יברך שום ברכה, לא לפני ולא... קדוש וברוך. שתיהם. קדוש וברוך. שתי המילים, שתי הראשונות, שותק, מכוון, שומע כאן. לא, לא, רק אם הוא שומע. כי הוא עושה את זה עבור איזה סיבה, הוא לא עושה סתם. הוא עושה עבור סיבה. הוא רוצה לחוש דעת הרעבד. שהרעבד אומר שמברכים אחרי שבולעים. לפי הרעבד, מי שיבלע ולא יברך, עושה איסור. אז אני רוצה לחוש לרעבד. מה גר? מה שקשור לגר? גר, זה לך זה לכל הדעות. פה לפי הרעבד, חזה כן, כמו הרי, זה בעת הרעבד עם הגר.
יש תקופת שלא
ברעבד. חשוב, חשוב, אין. אין
בצורה.
עזוב, עזוב, אל תבקר עכשיו, זה בסדר, השם אמר לך. רק גר מברך אחר התבילה, אף אחד יותר לא. רק גר, רק גר בלבד. עכשיו, לפי הרעבד, גם זה שנזכר ולא בלע, גם הוא מברך אחר. אז זה, לפי הרעבד, כך פוסק הרמה. צריך אחרי זה לברך. אדם אומר, אני לא יחסי בחות הקל. אז הוא רוצה את חסיד, אומר, אני אפלוט. אין בו בתשחית. בתשחית יש, כאשר אין שום דעת, לא צריך לפלוט, אתה פולט. אז הוא אומר שום בתשחית. מותר לך, אתה אומר, אני רוצה לזרוק. מה, מי, איזה חסד? זה שוטה זה. אידיוט. אין שום דעה שאומרת, והוא לוקח. התה הזה, אני רוצה לזרוק אותו עכשיו. למה? כי אתה הסתכלת עליו. אז מה קרה הסתכלת עליו? ככה אני רוצה. זה אסור, בתשחית. אבל אם יש פה איזו בעיה הלכתית, ואומנם ההלכה נפסקה שהוא מותר, ואני רוצה לחוש, רבי עקיבא לא היה אוכל מהביטרפון, לא היה אוכל ממשהו, רבי חכם. ומה שחכם בא השאלה לחכם של שחיטה, כפי שהפסק החכם שלנו כשרה, המטרפון לא היה אוכל. מחמיר על עצמו, חסיד. זה חסידות, זה קדושים, קדושי עליון. כותב הרב אורחות חיים. כל דבר שיש בזה מחלוקת הפוסקים. ובא אדם ועושה זאת כמו כל הדעות, אומר אני רוצה לחוש, נקרא חסיד. זה לא נקרא בתשעית. בתשעית, כאשר אתה עושה סתם, הולך וזורק, הולך משעית, הולך מקלקל. מה הסיבה? אין סיבה. אין סיבה, התורה אומרת לך, אסור לך להשחית אוכל, או אסור לך להשחית דבר שראוי לשימוש, אבל אדם עושה משום סיבה הלכתית, ברבה, אפילו שההלכה לא ככה. הוא חש לדעה שמחמירה, אדם יכול להחמיר על עצמו, כמו כל החומרות שירצה. רבי חיפלת שכותב ספרו צוואה מחיים, אומר, אני מעיד על השמיים בארץ, שכל חומרה שראיתי בכל ספר, הייתי עושה אותה. זה קדוש, זה חסיד. לאחרים הוא יודע להקל יפה מאוד, אבל לעצמו, הוא אומר, הייתי אוהב פה עוד חסידות, עוד חומרה, הייתי עושה. הייתי נוהב עוד חומרה, ועוד חומרה, ועוד חומרה. זה נהיה חסידות. היה חכם אחד שאל את רבי חיים פלאצ'י. הוא אומר, אני עושה תענית דיבור כל יום. תענית גמורה כל יום. באה הרבנית, האישה, מביאה לי את האוכל לחדר. אני לא רוצה לאכול, אני בתענית, אבל היא תרגיש. אז מה אני עושה? יש לי חלון. סוג אותו מהחלון. יש בזה משום בת השחית? אמר לו, לא. כיוון שאתה עושה את זה כדי להסתיר את החסידות שלך, וגם זה גוף הנקרא, מצווה, שאני אסתיר מה שהוא עושה. שבני אדם, רק עושים חומרה אחת, מספרים לכולם איזה מצווה יש להם. הוא לא עושה בשביל להסביר כדי שברוך, הוא עושה בשביל לספר לאנשים. כשאנשים ידעו שהוא עושה חסידות, זה חסיד? זה צבוע. כשהוא חסיד באמת, לא מגלה שהוא עושה חומרות. תוצאים אותו, עושה, מה אתה עושה? אני לא, שום דבר. היה חכם אחד, היה עושה תענית דיבור. פעמים דברים שמדברים איתו. הם מפסיק לתענית דיבור, מדבר. אמרו לו, מה זה? אמרו להם, שעדיף לי שאני לא עושה, לא ידע, שאני מתענים תענית דיבור, יותר טוב שאני לא ידע מאשר, יותר מעלה יש. שאני לא ידעו בני אדם שאני מתענית דיבור, מאשר שידעו. כי אם ידעו כבר, הלכה כל המעלה שתענית דיבור. אדם עושה מצווה בסתר, עושה מצווה, ולא מספר עליה, יש לה מעלה גדולה מאוד. כי ממש לשם שמיים. כשבמשהו יש כבר נגיעה צדדית, אתה יודע שהוא שמח, כי פלוני יספר עליו, כי אלמוני ידבר עליו. אז יש כבר צדדים, עוד נגיעות. אם יש עוד נגיעות, המצווה כבר הולכת לסתרה אחרה, זה לא מצווה ממש. תורה לשמה צריך, אדם לא יספר מה שהוא עושה. המון יעשה ויספר מעט, כדי יחזק את הציבור לא יותר. למה? כשיתו לשם שמיים. כשאדם פסיקו מספר, יודע וכו', זה לא לשם שמיים. אז זהו, אז מעט שילמדו. זה לגבי ספרים באמת. זה הבעיה שעומד לפני הרבה, מחברי ספרים. היום אין שעות אחרת, אבל פעם היה עוד אפשרות להתחבות. מי מחבר הספר? אין שם. פעם היה אפשרות להגיד, מצאו באיזה גניזה, מצאו באיזה היום. מי מצא, מי מדפיס, איפה מדפיס, יכולה, חפשי, חפש, ידעו, זה לא, אין כבר עיירות, כפרים. ארץ צנה כולנו נמצאים, כל דבר יש תקשורת, הכל אפשר לדעת. חזון איש עליו השלום, בצעיר אותו, שחיבר ספר חזון איש, הוא לא כתב ממחבר. ספר חזון איש. הוא היה גר באיזה מקום, איזה כפר, מי ידע עליו. מגיע לישיבות הספר, הוא לא מדהים מה שכתוב בפנים, אכפת להם ממחבר. הספר טוב, תלמד אותו. לא טוב, אל תלמד אותו. היום כל ספר צריך להיות חצי ספר הסכמות. חצי ספר, הוא כותב אפילו סידור, הוא צריך כל הסידור הסכמות. מה, הסכמות על מה? על מה שאמרו חזר שיש סידור? לא יהיה הסכמות, לא קוראים בספר. חצי ספר הסכמות, ברכות, שבחים וכו'. זה פעם לא ככה. הוא אומר, הסכמות כדי שהוא יוכל לחבר, אם הוא נעלם, עלום, הוא מפורסם, לא צריך הסכמות, לא צריך לדעת משהו על זה. ששפחו אותו, שיפרסמו אותו. אמרתי, זה פעם שהבן איש חי, לא קיבל הסכמה שום אחד מהספרים שלו. שום אחד. אין לו שום הסכמה, שום ספר. ולא שלא היו גדולים בדורו שיתנו לו הסכמות. אלא הרב כתב בספרו רב ברכות, שהוא לא מבקש הסכמה, כי הוא יודע שכתבו לו ברכות ושבחים שאין לו. הוא לא רוצה. זה חסידות עצומה. כתבו עליו שבחים, כתבו עליו דברים, והוא לא רוצה שכתבו עליו שבחים. אז הוא מעדיף ספר בלי הסכמה, והתפשט התורה שלו, בכוח תורתו ממש. זכר שהתפשט כוח תורתו ממש. היה אמנם אדם צנוע ועלום, אבל השם פרסם אותו. למה הוא זכאי להתפרסם? אדם שלומד תורה בסתר, כדי שהוא מפרסם את התורה שלו ברבים. אדם שלומד תורה, בשביל שהשם ידעו שלומד תורה, בסופו של דבר הוא יושב גם כן בצד, אין דבר כזה. אין, התורה זה לא מלאכותי, הכבוד זה לא מלאכותי. התורה, כבוד חכמים ינחלו. אז לכן גם במצוות, כשאדם עושה מצווה, כמה שיכול להעלים שעושה את המצוות, זה כדי. לא יספר. לכן מתן בסתר יכפה אף. למה? כי אף אחד לא יודע מזה. אף אחד לא יודע. הוא רוצה מדי פעם לחזק קצת ציבור, מוציא איזה סיפור קטן, אין אפשר קצת, קטן מן הקטן, אין לכן אני, אבל לא כדאי. חפץ חיים כותב, אדם שנהנה בעולם הזה מכבוד, זה מוריד לו המון המון בעולם הבא. חבר מאוד מאוד. היום הפוך מדעת הבריות. אפילו לצערנו, גם תלמידי חכמים, גם זה, כולם רוצים להתפרסם. יכתבו עליהם בעיתון, יכתבו עליהם, אני יודע, במודעות, יכתבו עליהם. אדם הזה טיפש. כמה שפחות תהיה מפורסם, א', התורה שלך תהיה תורה יותר אמיתית, אתה תלמד, תגיד למה חילוי את עומי אני. אז מה אתה לומד? אף אחד אתה לומד. זה מה שאתה משם שמיים. אבל אם אחד יודע שמחר יעשו לו כתרות, יעשו לו עניינים, יעשו לו מסיבות, אז הוא יש לו יותר חשק ללמוד, אבל מחר יעשו לו מסיבה. אז התורה לא יושב שמיים. יושב שמיים זה מה? לא, 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 לא,